שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 עד השעה 8, אנחנו נהיה איתכם בשעה הקרובה. יש לנו תוכנית מרתקת היום, והפעם נדבר על ימין ושמאל, גם בבני אדם וגם בטבע. וכשאני אומר בטבע, הכוונה היא גם לבעלי חיים, אבל גם לחומרים. כי מסתבר שגם בחומרים שהם דוממים, יש ימין ושמאל, נכון?
נכון.
אני לא מופרך לגמרי.
לא, לגמרי לא.
אז שוב נמצא איתנו כאן, אנחנו גאים לארח את הכימאי דוקטור אבי סייג ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שוב, שלום.
שלום.
אנחנו עוסקים בימין ובשמאל, באדם ובטבע, בין היתר כי גם השבוע ציינו את יום השמאליים הבינלאומי, יום שבו 10% מכם או מאיתנו, מהאוכלוסייה באופן כללי בעולם, זוכים למודעות, לפחות לעובדה שהם סמליים. זה בערך 10% בערך. יש בסביבות 10% כמובן. שימו לב שהרבה מאוד בתרבות שלנו מתייחסים פעמים רבות לאנשים שהם סמליים בצורה פחות טובה. זאת אומרת, שימו לב לביטויים כמו שתי ידיים סמליות, נכון? כמשהו כן. פחות מוצלח. המילה right באנגלית היא גם ימין וגם צודק, אז אולי ההפך זה לא. בקיצור, אנחנו נזכור את הנושא הזה, אבל שוב, כפי שאמרתי, גם חומרים בטבע מסתבר ששם יש ימין ושמאל, וגם נעסוק בשלל עניינים מדעיים אקטואליים, כמו למשל נחשים שלאחרונה בקיץ עורבים לנו, לא תאמינו איכן, במכוניות. אתה נוהג, דוקטור אבי סייג?
כן.
ואתה חושש מנחשים?
אני עושה סריקת נחשים לפני כל נסיעה.
באמת?
לא.
לא, אוקיי, אז יפה מאוד, אוקיי. אז נדבר גם על נחשים, גם על דגים. שימו לי מחקר חדש, מגלה מה הסוד של דגים, איך דגים שורדים במקומות ללא חמצן, והתשובה היא לא תאמינו, אלכוהול. מייצרים בגוף שלהם אלכוהול, אנחנו נדבר על זה. וגם נעסוק בעניינים פילוסופיים, נעסוק בשאלה האם האדם הוא יצור דיאלוגי או שההפך. בואו נספר לכם מי עמל על המשדר הזה, עורכת המשדר והמפיקה ינת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי יאיר ניומן. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר וליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. רגע לפני שנדבר על דגי זהב, איך הם מתמודדים עם מצב שהוא ללא חמצן, עם מים ללא חמצן, אנחנו רוצים לעסוק בימין ושמאל עם דוקטור אבי סייג, שהגיע לכאן חמוש שאני רואה בתפוח, סכין, טלפון חכם ודגמים של מולקולות.
מולקולות, כן.
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 גם המולקולות האלה קשורות לימין ושמאל, אבל כן. בואו לא נקדים את המאוחר, בבקשה.
כן, כן. אז בואו נתחיל, בואו נגיד על מי אנחנו מדברים בעצם בישראל, שמדברים על סמלים, על זהב הגלאון, על אילן גלאון, על דוב חנין, יוסי ביילין, יוסי שריד.
זאת אומרת, עד עכשיו אתה אומר שמאל זה שמאל?
לא, אני מדבר על השמאלנים, כן? לא, סליחה, דיברנו...
אם כן, נפלנו במתיחה, ואתה זוכר על המתיחה הזו בחוסטי, מתנת המפיקה והעורכת, ענת רחל אורי.
אגב, מעניין אנקדוטה, באמת למה קוראים לימין?
תודה רבה, תודה רבה. זה לא חלק מהתפקיד, אני רואה את זה כמחווה. כן, בבקשה.
אז למה באמת קוראים לימין ימין ולשמאל שמאל פוליטי? כי פשוט מסיבה היסטורית, אחרי המהפכה הצרפתית, הקימו פרלמנט, ופשוט השמרנים ישבו מימין ליושב ראש, והליברלים יותר ישבו משמאלו.
זהו, זה ממש היה מקום פיזי.
מקום פיזי.
אבל אתה באמת הזכרת כמה אנשים מוכרים או ציבוריים כאן בישראל שהם במקרה נוטים שמאלה, אבל זה לא נכון.
לא, לא נכון.
אין קשר בהכרח.
לא, אין קשר בכלל. אגב, עכשיו אני אתן דווקא רשימה של פוליטיקאים דווקא שאכן הם שמאליים, זאת אומרת, יתרי יד ימינם, זאת אומרת, היד הדומיננטית שלהם שמאלית. אז בנימין נתניהו הוא שמאלי, וברק אובמה היה שמאלי, ונשיא ארצות הברית הקודם שלפניו ביל קלינטון, וג'ורג' בוש האב, ולפניו רונלד רייגן, ולפניו ג'רלד פור, ולפניו הרי טרומן שהיה בתקופת מדינת ישראל נשיא, וגם אפילו הרברט הובר, מי שזוכר מההיסטוריה, תקופת השפל הגדול.
אז אפשר לסכם שכל העולם הוא שמאלי.
לא, אגב, זו עובדה מעניינת, כי מתוך 15 הנשיאים האחרונים של ארצות הברית, 47% היו שמאלים, שזה הרבה מעבר לאחוזם באוכלוסייה.
אז איך אתה מסביר את זה? יש הסבר מדעי? אתה דוקטור אבי סייג, אתה כימאי, ודאי יש הסבר כימי לעניין.
אני גם נוירוביולוג, אז כן.
אז חמור מזה, אתה גם נוירוביולוג. רגע, אני אתקן את הקרדיט, ובפעם הבאה שנציג אותך.
זה תלוי בהקשר של השיחה, אז כאן זה שני הנושאים.
עדיין זו מילה מרשימה. כן. נוירוביולוג.
אז בקיצור, האמת היא שאני לא צריך להסביר כאן כלום, כי סטטיסטיקה של מספרים קטנים זה יכול להיות אקראי, אבל בכל זאת מתחברת כאן איזושהי, נראה כאילו יש איזושהי מגמה שיכול להיות ששמאלים...
מה, הם מוצלחים יותר? הם חכמים?
יש טענות שהם יצירתיים יותר, למרות שלך תמדוד יצירתיות בדיוק, זה לא איזה מדד כמותי. אגב, זה מעניין שאפילו מועמדים לנשיאות ארצות הברית היו שמאלים. מי שהתמודד מול אובמה בזמנו היה ג'ון מקיין, וגם הוא היה שמאלי. אבל תגיד לי, אוקיי, אז בוא נעשה סטטיסטיקה יותר ארוכה, למה רק הנשיאים במאה ה-20, למה, הרי אפשר להסתכל במאה הקודמת,
וכולם
היו ימניים, אבל האמת היא שזה חסר משמעות, כי בעבר לא היו שמאליים. מה זאת אומרת, בעבר לא היו שמאליים?
אז זהו, זו נקודה מעניינת שמעלה כאן דוקטור אבי סייג. אתה אומר שיש נטייה של כל אחד מאיתנו לצד אחר, נכון? לימין או לשמאל, אבל אתה אומר שבעבר לא היו אנשים שכתבו ביד שמאל. איך אתה מסביר את זה?
פחות, אז מעניין, אמא שלי, כאנקדוטה, אמא שלי היא שמאלית מוחלטת, מי שמכיר אותה, אבל מי שמכיר אותה טוב כמוני, אבל מי שרואה אותה בחיי היום-יום יחשוב שהיא ימנית, כי היא כותבת ביד ימין.
אז הנה המפיקה, ענת רחל אורי, תשיג את אמא של דוקטור אבי סייג, והיא אפילו לא מתייחסת אליי. תראה לאיזה מצב הגעתי, שאני...
מכניס בדיחה ו...
תשמע, זה אפילו, אני זוכר פה להשפלה. לא, אבל זה סיפור. אבל מי שמכיר את אמך, לא רבים, אני משער מהצופים ומהמאזינים מכירים, היא כן שמאלית, אבל אתה אומר שהיא כותבת ביד ימין.
אז מה קרה? היא נולדה לצערה הרב בברית המועצות.
למה לצערה הרב? יש אנשים נפלאים שהגיעו משם?
כן, אבל ראו שהיא מתחילה לכתוב ביד בכיתה א', והיא מתחילה לכתוב ביד שמאל.
שלחו אותה לגולג? לא, סתם.
עשו מעשה לא פחות נורא בעיניי, קשרו לה את היד שמאל למשענת הכיסא, ותשתמשי ביד ימין עד שתלמדי לכתוב ביד ימין.
אז זהו, שפעם ניסו לתקן את זה באמצעות באמת כל מיני טריקים כאלה.
כן, כן, זה נחשב רע, ואגב, לא כזה מאוחר, אני סיפר לי פעם איזה מישהו בעבודה שהוא ראה שהבת שלו מתחילה לרצות לתפוס את הצעצועים ואת הכדור ביד שמאל, אז הוא
קשר לה את יד שמאל?
לא, אבל הוא אמר שהוא כל פעם שהיא שלחה את יד שמאל, הוא לא נתן לה את הכדור, עד שהיא שלחה את יד
שמאל. אבל מה, מדוע רואים בזה חיסרון? מה זה משנה?
אני סתם באמת כמו שאמרנו, כמו שהתחלת להגיד, אגב לא רק בימינו, בעבר פשוט נתפס רע להיות שמאלי, אתה חריג, אנשים שונאים את החריג, אפילו בלטינית הביטוי, המילה העתיקה לשמאלי זה סיניסטר, שבאנגלית פירושו אני,
זאת אומרת אדם ללא כסף, שמאלי, אוקיי.
כן, ובצרפתית גאוש, שזה חלש. אבל זה, אגב, זה לא תמיד היה ככה. אם נלך ממש להיסטוריה, אתה יכול לראות במובלה שהיהדות התייחסה בתקופת עם ישראל העתיקה, התייחסה...
אז הנה אנחנו כרגע מאחדים שידורים עם רדיו מורשת. דוקטור אבי סייג רוצה לדבר על היהדות שדווקא כן מוכירה אנשים שכותבים או משתמשים ביד שמאל, ולא יורדת במרכאות עליהם.
דבר ראשון, היא מכירה בזה, כי מי שמניח תפילים יודע שאם אתה שמאלי, יש לך דרך אחרת להניח תפילין על יד ימין דווקא.
הנה, אנחנו מקבלים אישור מהטכנאי שלנו שממש ברגעים אלה לא מניח תפילין, אבל אתה כן, הנחת הבוקר, ואתה שמאלי? הטכנאי שלנו, לא, תגיד שכן, כדי שיהיה פה עניין. אחיו הוא שמאלי.
היא פשוט אומרת לך, שמאלים יניחו ככה, זאת אומרת, היא לא כופה עליהם.
ואין קשר בין אמך כמובן לאחיו, אין שום קשר.
לא.
אני מנסה לא עורר עניין בזכה.
אוקיי, אז אני הולך להקריא לך פרק משופטים, פרק קוף.
זה מהתנך.
כן, מהתנך, שזה עוד יותר עתיק. והתפקדו בני בנימין ויום הוא מערים.
אם אתה קורא קטע מהתנך כאן, בכאן תרבות, אני דורש מכאן מורשת שיקראו קטע
מז'ול ורן.
הלכת רחוק מדי? אוקיי, בבקשה, כן.
טוב, התפקדו בני בנימין ביום ההוא מערים, 26 אלף איש, שולף חרב, לבד מיושע והגיבה, לא משנה, מכל העם הזה 700 איש בחור איתר יד ימינו.
שוב, איתר יד ימינו,
זה שמאלי. זה שמאלי, ואחרי זה קולי האבן, ככה וככה. זאת אומרת, מעניין, השמאלים נמנים כאן כחלק מיתרונות הצבא. זאת אומרת, יש ככה וככה אוחזי חרב, יש ככה וככה קולי אבן, ויש ככה וככה שמאליים.
זאת אומרת, ביהדות כן התייחסו לשמאליים כמשהו שהוא לגיטימי, ואף לזה כיתרון.
כיתרון.
וזה נכון שבקרבות באמת, כי אנשים לא מצפים שיתקפו אותם ביד שמאל, אז לשמאליים יש יתרון.
אכן, אגב, גם בקרב מתאגרפים, המתאגרפים השמאליים, יש להם איזה יתרון, כי הם כל הזמן מתחרים עם ימניים, הם יודעים להגן על עצמם, ואז פתאום הם מביאים לך איזה שמאלית קטלנית, שהצד השני לא מצפה לה, כי כולם בדרך כלל מגינים ביד שמאל ומתאגרפים ביד ימין. עושים ההפך, וזה באמת יתרון. אז באמת בקרבות פנים אל פנים, בתקופת התנך, שהיה חרבות וזה, השמאליים היו חלק מהיתרונות. 700 שמאלים זה היתרון.
אגב, אתה סיפרת לנו שאימא שלך היא שמאלית, אתה שמאלי?
אני שמאלי.
אה.
כן.
אז יש קשר, זה עובר בתורשה, יש גן מסוים, אני יודע שגן זה בעצם מקטע DNA שאחראי ליצירת חלבון, אבל זו תכונה שעוברת גנטית? בין אב או בין אם לב?
התמונה הגנטית יותר מסובכת, עוד פעם, אני אימי שמאלית ואבי שמאלי.
אה.
כן, ואנחנו ארבעה אחים.
נו.
אחד ימני ושלושה שמאליים.
איך תסביר?
אז זאת אומרת, התמונה
הגנטית... זה הזמן לבדוק הבאות?
לא, לא, התמונה הגנטית מסובכת, זאת אומרת...
הוא נראה כמוכם? דוקטור אבי סייג, אולי עלינו פה על משהו, אולי הצלחנו להעיר את צוות הקונטרול שנלחם בעייפות המצטברת כיום יום שלישי. כן.
לא, התמונה הגנטית מסובכת. זאת אומרת, לימניים יש סיכוי רב יותר להוליד ילדים מימניים, ולשמאליים... גם לא רוב הסיכויים, אלא בערך 20% להוליד סמלים, ומה שמעניין, אפילו תאומים זהים.
כן.
אם אחד סמלי, השני לא חייב, שהדין יש להם זהה לחלוטין, השני לא בהכרח סמלי. זאת אומרת, רק 20% מהסיכוי שהוא יהיה סמלי.
מעניין.
מכפיל את הסיכוי, מכפיל...
אולי כי הם תאומים זהים, הם עומדים אחד מול השני, אז אחד סמלי.
אגב, יכול להיות, השאלה אם זה גורמים אולי בהתפתחות, לא הכל נקבע על ידי הגנים, יש גם דברים שנקבעים... כן, על ידי המנח ברחם, נגיד טביעות האצבע, גם טביעות האצבע הן שונות בין
נכון, תביעים זהים. נכון,
גם בין חתולים, לא יודע אם אתה יודע, שכפלו חתול, ויש חברות שמשפרות, אם נראה לך חתול, יש בארצות הברית חברה שעכשיו היום כמו את הכבשה דולי, לוקחת ממנו דגימת DNA ומשכפלת אותו.
רגע, אבל... אז הנה דוקטור אבי סייג מספר לנו שאפשר לשכפל חתול. בארצות הברית יש מקום שבו אם חלילה החתול שלכם עובר מן העולם או שקורה לו משהו, אפשר לשכפל אותו?
כן, אבל אם יש עליו דוגמת כתמים, הם אומרים לך שאין להם אחריות על הכתמים. הכתמים של החתול הם כמו טביעות האצבע על בן אדם, הם נקבעים ברגע יצירת, בגלל, במנח הרחם על העובר, זה מעניין. אז לא הכל, לא הכל.
לא שכפול מוחלט, מדויק.
כן, לא הכל, לא הכל, הכל גנטי.
לך יש חתול?
ארבעה.
ארבעה חתולים?
אשתי וטרינרית.
אה, אז זה לא, זה פרופס של העבודה, זה לא נחשב בחיית מחמד.
לא, זה בסדר, הם היו עוד לפני.
אתה מחובר לחתולים? זה משהו שברמת תפנה לארצות הברית לשכפל אחד מהם, אם אתה יודע, חלילה?
לא, אנחנו אמרנו שלא נביא עוד אחרי שילכו לעולם.
זאת אומרת, אתם עוצרים, לא תביאו יותר חתולים?
לעולם, לבית. לא, כי...
לבית מסקרן, אנחנו למדנו על אמך, למדנו על אשתך, ועל...
לחיים שכאלה כבר,
ממש.
אז
תשיגו לנו את המוסיקה של חיים שכאלה מיוטיוב. תודה רבה. אל תשיג פרצוף של מה אתה רוצה ממני בשעה הזאת. תודה רבה. רגע, אז בוא נעשה סיכום ביניים של מה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו מדברים על ימין ושמאל, בינתיים בבני אדם. מיד אנחנו נגלה דרך או באמצעות דוקטור אבי סייג שיש ימין ושמאל גם בחומרים, גם בגבישים וגם במולקולות, וגם אצל בעלי חיים יש נטייה ליד זו או אחרת, נכון? בהנחה שאנחנו מדברים על ידיים.
כן, אז על ידיים בדקו את הקרובים אלינו ביותר, וגם אצל גורילות ושימפנזים יש יד דומיננטית יותר, אבל אצלהם זה לא כל כך נדיר. 35% מהשימפנזים הם שמאליים.
מעניין.
מעניין.
אחוז גבוה יותר.
אגב, גם האחוז אצל בני אדם, אם אתה מסתכל, פעם דיברו על 10%, היום כבר מדברים על 14, ויש מקומות של 20. יכול להיות שבגלל שהיום, בגלל התקופה המודרנית ופחות מדכאים את השמאליים, אז הם יותר יוצאים על פני השטח.
פעם דיכאו כל משהו, כל דבר דיכאו.
כן.
נדיר לא להיות לא מדוכא.
כן.
וואו.
כן,
טוב, בוא נשאר עם המסקנה הזו. ממש עוד מעט אנחנו נעסוק בחומרים, במולקולות שיש להם ימין ושמאל, ואפילו זה הופך להיות מולקולה אחרת לגמרי, נכון? אם כן. היא ימנית או אם היא כן. שמאלית. זה משהו, כמעט חומר אחר.
כן, כן.
נכון? נעסוק גם בזה, גם בבעלי חיים, בימין ושמאל, בבעלי חיים, וגם נספר לכם על נחשים. אם אתם לא מלאים מספיק בחרדות, אז אנחנו נלחיץ אתכם בקשר למה שיכול לערוב לכם. במחרדות, מכונית. אנחנו עוסקים בימין ושמאל, דיברנו מעט על ימין ושמאל בבני אדם, יד נדבר על ימין ושמאל בטבע, בחומרים, גם בכבישים וגם במולקולות, כפי שהצופים של כאן 11 יכולים אולי להבחין במה שמונח כאן. ואם אתם רואים גם סכין וגם תפוח, הדוקטור אבי סייג לא הביא את התפוח חלילה כדי לאכול אותו כאן בשידור, מעשה לא מכובד, אלא אתה תדגים לנו משהו שקשור בימין ושמאל, כן. בקשר לחיתוך מסוים של תפוח. כן. זה יקרה ממש עוד מעט, אנחנו רוצים אבל לעבור לכתבה מסקרנת שפורסמה ממש לאחרונה, שימו לב, סקופ, דגים מסוגלים לשרוד במשך חודשים ללא חמצן, וזה קורה בזכות, לא תאמינו, אלכוהול. בניגוד לבעלי חוליות שמתים תוך דקות ללא חמצן, דגי זהב וקרובי המשפחה שלהם, קרפיונים, אתם ודאי מכירים אותם, אלה מסוגלים לשרוד חודשים במים ללא חמצן. בדרך כלל מדובר בדגים שחיים מתחת לשכבת קרח, במים שבאמת אין שם חמצן, והאלכוהול הוא הפתרון. ברשת BBC מסבירים שהדגים מייצרים בגוף שלהם אלכוהול או אתנול. אולי דוקטור אבי סייג יסביר לנו מה ההבדל בין אתנול לאלכוהול. כשאדם כלשהו שותה אלכוהול, נוזל שהוא מזיק ולא מומלץ, ובכל זאת האלכוהול שנמצא במשקאות קהילים הוא אתנול, נכון?
כן, זה, קהלים זה משפחה כימית ענפה.
ענפה, אבל אתנול זה מה שבני אדם שותים.
זה האלכוהול שבני אדם
שותים. כן, אז החומר הזה מסייע לדגים לשרוד ללא חמצן. אז בואו נבדוק מה הקשר בין אלכוהול לחמצן, והאם הדגים מסוגלים לשחות בקו ישר אחרי שחרון המעמקים הזה. שלום לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת של מכון דוידסון, שלום.
בוקר טוב.
אז דגים מסוגלים לשרוד ללא חמצן תוך שימוש באלכוהול? מאיפה זה הגיע?
אז כן, דגים מסוימים, ואגב, זה לא בניגוד לבעלי חוליות, כי דגים הם גם בעלי חוליות, אבל יש...
יש לדגים חוליות?
יש לדגים חוליות.
זה
העצמות.
אוקיי. רק לקרישים אין חוליות.
אוקיי, הנה, למדנו
דגי סחוס. אבל גם הם נחשבים לבעלי חוליות, כי הם חלק מהקבוצה
הזאת. אז קודם כל, באמת תודה על התיקון. וגם צריך לתקן את האתר שממנו קראנו את זה. אבל אוקיי, אבל מה שלענייננו, איך אלכוהול קשור לחמצן? איך הוא מהווה תחליף לצורך של דגים מסוימים, כפי שאמר, דגי זהב וקרפיונים, לנשום בסביבה שהיא נטולת חמצן?
כן, אז הוא לא בדיוק מחליף את החמצן, אלא הוא קשור לשיטה אחרת להפיק אנרגיה. בוא נחשוב רגע, למה אנחנו בעצם צריכים חמצן? אנחנו צריכים חמצן כי זה מאפשר לנו לפרק סוכרים ולהפיק מזה אנרגיה. אנחנו צריכים בשביל חיים באופן כללי.
זאת אומרת, הנשימה שלנו, גם בני אדם, היא כדי לפרק סוכרים ולשם הפקת אנרגיה, כל התהליך הזה. זו נשימה, כן.
בדיוק.
כן, גם נשימה תאית, נכון?
כן, כן, זאת הנשימה התאית,
כן.
זה בעצם מה שקורה בנשימה התאית.
בכל תא בגוף שלנו וגם באופן כללי, אוקיי.
עכשיו, יש גם דרך לפרק סוכרים ולהפיק אנרגיה, גם בלי חמצן.
איך?
אפילו חלק מהתאים שלנו מסוגלים לעשות את זה, לא כל התאים שלנו, אבל חלק מהתאים שלנו מסוגלים לעשות את זה. זה שיטה פחות יעילה. השרירים שלנו למשל עושים את זה כשאנחנו עושים איזה פעילות מאוד מאומצת, רצים מהר, והחמצן פשוט נגמר, המאגרים של החמצן פשוט נגמרים בשריר.
ואז?
ואז הוא עובר לפרק את הסוכרים בצורה אחרת. זה פירוק שהוא רק פירוק חלקי, מופק פחות אנרגיה ממנו, אבל כן מופק איזשהו אנרגיה.
וואו, מעניין. כן.
אצלנו התוצר הסופי של הפירוק הזה, התוצר הסופי של הפירוק של האנשים, של עם החמצן, הוא CO2, שזה מה שאנחנו נושמים החוצה. התוצר הסופי של פירוק סוכרים ללא חמצן אצלנו, הוא חומצה לקטית.
חומצת חלב, תזכור את החומר הזה להמשך.
חומצת חלב, שמדברים על זה תמיד בהקשר של שרירים וכו'.
כן.
בדיוק, כי זה מה שהשרירים עושים, כשנגמר להם החמצן, הם מפרקים סוכרים בלי חמצן.
רגע, זאת אומרת שגם בני אדם מסוגלים לתפקד ללא נשימה, אני משער שהכוונה היא לא ממש ללא...
רק תאים מסוימים. המוח שלנו למשל לא מסוגל לעשות את זה.
אבל נגיד יוסיין בולט שהוא רץ 100 מטר, הוא עדיין לא מספיק, הנשימה, 10 שניות, הנשימה עוד לא מתחילה להיות מהירה. הוא צריך לרוץ 100 מטר, אז איך הוא מפיק את האנרגיה כל כך מהר? זה בעצם ריצה אנאירובית, זה לא ריצה של מרתון שבא. אז בריצה הזאת הוא מפרק את הסוכרים...
באמצעות מה? איך?
בלי חמצן, לך ומצאת חלב בצורה לא יעילה, אבל עדיין מצליח להפיק מזה אנרגיה.
אז חמצן הוא רק משפר את פירוק הסוכרים, או שהוא הכרחי? אני מבין שהוא לא הכרחי.
הוא מייעל, מייעל את
הפקת.
אגב, בנוסף, אם נגיד אתה תקפוץ, נגיד אני אומר לך עכשיו תקפוץ, אז זה באמת צריך להפיק הרבה אנרגיה בבת אחת, גם כן יווצר לך חומצת חלב, ויכול להיות שאחר כך יתפסו לך שרירים, כי יצטבר בהם חומצת חלב.
שזאת החומצה הלקטית שדיברנו עליה.
כן.
אוקיי, אז מה
דבר עם חומצת חלב, שזה חומר לא מאוד סימפטי. ואם הוא מצטבר הרבה ממנו בדם, למשל, זה ממש יכול להביא להורדה של הפיאץ' של הדם, לדם חומצי, שיכול להוביל למוות. זה משהו לא מאוד טוב.
זאת אומרת, רמת הפיאץ' בדם יורדת, הדם הופך לחומצי, וזה עשוי להוביל למוות.
כן, זה לא קורה אצלנו מאימונים, אבל זה יכול לקרות במחלות מסוימות. עכשיו, דגים הם מסוגלים לעשות, בעלי חיים אחרים, למשל, דגים יכולים לעשות בעצם לכל אחד מה... מהתאים שלהם להפיק אנרגיה ללא חמצן. אבל אצל רוב הדגים הם מייצרים להם את חומצה לקטית, וזה בסופו של דבר הורג אותם. הם לא יכולים לייצר הרבה חומצה לקטית, כי זה פשוט הורג אותם.
מעניין. זאת אומרת שלדגי זהב, לקרפיונים, יש דרך להתמודד עם החומצה הלקטית הזו, וכך כן לשרוד ללא חמצן?
פחות או יותר. מה שהם עושים פשוט זה הם מפרקים סוכרים בצורה קצת אחרת,
כן.
והתוצר הסופי הוא לא חומצה חלב, אלא אתנול, אלכוהול.
כמו השמרים בעצם.
ממש כמו השמרים.
רשת הצטרפת?
כן.
לא, זו הערה טוב, לעניין לגמרי. אז זאת אומרת, רגע, בואו ננסה להבין מה הדגים עושים. עכשיו, לא מדובר בכל הדגים, נכון? אלא דגים מסוימים, דגי זהב, קרפיונים.
דגי זהב בסוג מסוים של קרפיונים, לא קרפיונים שאנחנו אוכלים.
אז הם בעצמם מייצרים בגוף את האלכוהול? האלכוהול נוצר אצלם בגוף?
כן, כשמפרקים את הסוכר, במקום חומצת חלב, התוצר הסופי הוא אתנול. ואתנול יכול להשתחרר למים בצורה הרבה יותר קלה.
זאת אומרת, משחררים אותו וכך הם לא מורעלים מחומצה לקטית, והם מסוגלים לשרוד במשך חודשים ללא חמצן.
במשך חודשים ללא חמצן, כן.
וואו, מדהים. יכול להיות שרידות באמת מדהימה, לא?
חודשים ללא חמצן זה מטורף.
וואו.
בגלל שזה באמת שיטה, כמו שאמרנו, הרבה פחות פעילה, אז הם לא חיים טוב כל כך, אבל הם מצליחים לשרוד, הם מורידים מאוד את כל הפעילות שלהם.
זאת אומרת, השאלה אם אפשר לקרוא לזה חיים, לחיים האלה, בלי חמצה.
ואני רוצה להדגיש שזה לא אומר שאתם יכולים לשים דגי זהב באיזה צנצנת קטנה ובלי מערכת אוויר.
אז זהו, בואו, אל תתעללו כמובן בדגי זהב, כמובן. יש מנגנון מסוים שמאפשר להם לשרוד במקומות קרים, כשבאמת שכבת קרח מכסה את פני המים וכו'. אין, אסור... ונא לא להתעלל כמובן בדגי כן. זהב, אבל מסתבר שמדובר...
נא לא לשתות את המים של האקווריום גם אם יש להם
אלכוהול. לא חשבתי על זה, אבל תודה שמנעת את זה.
יין דגים, דרך חדשה, אפשר להמציא משהו חלק.
כן, לא נעים. טוב, אגב, כמובן שאלכוהול אנחנו שווה להזכיר שעבור בני האדם מדובר, או האתנול, נכון? זה... שנמצא, שזה בעצם האלכוהול שבני אדם שותים, הוא מזיק, כך הוא נקבע, הוא מזיק, אנחנו יודעים את זה, אבל גם מחקרים מראים שהדבר הזה מזיק. והנה דרך מדהימה של דגים מסוימים לשרוד ללא חמצן, מסתבר שבאופן כללי דגי זהב, השרידות שלהם היא מופלאה, נכון?
כן.
זאת אומרת, מדובר...
זה מה שהפך אותו לכל כך... פופולרי אצל אנשים ש...
אז אולי הסיפורים עם המשאלות זה לא סתם הדבר הזה.
יכול להיות.
אוקיי.
אז אתה גולש כאן כל פעם לתחנות אחרות.
נו, מה לעשות? אוקיי. טוב, זה היה מרתק ומדהים. מה שגילינו על דגי זהב, היכולת שלהם בישרוד, שימו לב, ללא חמצן, לפרק סוכרים, הם מסוגלים מסתבר לפרק סוכרים ללא חמצן, ובניגוד אלינו, כשאנחנו מסוגלים לבצע תהליך דומה, מצטברת אצלנו חומצה לקטית, כך למדנו כאן, אז הם איכשהו מסוגלים להפוך את הפירוק הזה לא לחומצה לקטית, אלא לאלכוהול, והוא נדיף, זאת אומרת, הם פולטים אותו החוצה, וכך מסוגלים לשרוד חודשים ללא חמצן. זה יכולת שרידות מופלאה. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת של מכון דוידסון. תודה רבה.
ביי, יונת.
תודה לך.
תודה רבה, ואנחנו חוזרים לספשייל ימין ושמאל. נמצא איתנו כאן דוקטור אבי סייג, ואנחנו דיברנו גם על אמא שלך, שהיא שמאלית, וגם על אשתך, שהיא וטרינרית, וגם על ארבעת החתולים שלכם.
ואחי ואבי, כן.
נכון, אז יש עוד, גם יש לך בן שהוא אדם, נכון?
כן.
משתייך למשפחת היונקים והאדם.
וגם שמו הוא אדם.
אה, שמו הוא אדם.
אבל זה בכלל, לא הבנתי עכשיו איך אתה יודע, זה בסדר, היה צירוף מקרים.
לחלוטין. אז הנה אנחנו בחיים שכאלה עם דוקטור אבי סייג.
אז בוא נעבור.
אבי, איך הכל התחיל? לא, לא צריך, לא צריך, באמת. לא, סתם המוסיקה הזו היא מעוררת, תודה, מחשבות נוסטלגיות. אנחנו רוצים לדבר באמת על מולקולות, וזו המטרה של השיחה הזו. אנחנו מסתבר שיש ימין ושמאל במולקולות. אנחנו תמיד בתפיסה, משום מה, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמולקולה זה דבר סימטרי בדרך כלל, ואין ימין ושמאל במולקולות, אבל מסתבר שזה לא כך. אתה זקוק אגב לאנדר המוסיקלי הזה?
לא.
של חיים שכאלה?
אולי תצפית יותר רטים.
כן. בוא לא נגלה שזה היה פתיח של תצפית, אבל באמת זה אומן יפני של... לא, לא, אז בוא... דוקטור אבי סייג לא רוצה לדבר, לא מוכן לדבר עד שלא נשתול לו משהו שהוא מדעי קצת. הנה, מכאן זה יותר מוכר. מה אתה אומר?
אני מדמיין את ילד, אחרי ינשוף כזה, תנשמת אף על הפנים, זה הפחיד אותי כילד, פחד מוות.
אין ספק שהקשר בין חרדות לבין מדע הוא הדבר הנכון לעשות לילדים בשנות ה-80.
כן, להפחיד אותם.
וזה בסדר. אז בוא נדבר על מולקולות, בבקשה.
אז איך יכול להיות בכלל, מה זה ימין ושמאל במולקולות? אז בוא נסביר שנייה, מה זה ימין ושמאל? בכלל, מהו הימין ביחס לשמאל? יש יד ימין ויד שמאל. הרבה אנשים אומרים, יד ימין היא זהה ליד שמאל, כן? יד ימין זהה...
היא הפוכה.
אבל זה בדיוק, בדיוק... שימו לב, אתה לא יכול לחפוף, היא לא זהה בדיוק יד ימין לשמאל. אני יכול, יגידו לי, אני שם אותה אחת על השנייה, אבל זה לא נכון, כי כאן יד ימין שלי פונה כלפי מעלה, ויד שמאל שלי פונה כלפי מטה.
נכון, אז נכון הוא
להיות... אבל אז הבוין שהאגודל פונה לימין, ואז האגודל הזאת פונה לשמאל, אי אפשר לחפוף אותם בדיוק.
אז יש בג בטבע.
לא בג בטבע, אז בעצם יש איזו סימטריה מוזרה, חמקמקה יותר, שלא משנה כמה אני סובב את הידיים, הם לא יחפפו. הדרך היחידה שהם יחפפו, בעצם מה יד ימין ליד שמאל, היא דמות במראה. זאת אומרת, אם אני אשים כאן מראה בין שני הידיים, כאילו, יד שמאל היא הדמות של יד ימין, ויד ימין היא הדמות של יד שמאל.
זאת אומרת, דמות במראה היא כן זהה. לדמות שמשתקפת.
כן, ויש לזה שם, אגב, מבחינה מדעית, לדבר שיש לו סימטריית שיקוף במראה, זה נקרא קירליות, או מלטינית זה השם יד, קירל.
קירליות, אבל שוב, אנחנו נדגיש שמדובר בסימטריה שלך, בינך לבין דמותך או דמותך במראה, נכון?
כן, אם לדייק... אם אני לא זהה לדמותי במראה, אז יש בי קירליות.
האם הקוס הזו היא קירלית? אם אני אעמוד מול מראה?
תראה, אם לא היה עליה את הדפוס, אם הייתה נגיד חלקה...
אם הייתה חלקה וללא ידית...
היא לא הייתה קירלית, כי היא הייתה זהה לדמותה במראה.
זהה.
אבל יד שמאל היא לא זהה, וגם אנחנו קירלים, כי... אנחנו לא זהים לדמותנו בראי, למרות מה שאנחנו חושבים. אם אתה מסתכל על, על, על דודו שבראי, או על אבי שבראי, נגיד אני לובש שעון, אתה רואה שהאבי שבראי הוא לא אני, כי הוא לובש את השעון על יד ימין. זה מוזר.
נכון.
הוא לא לובש את השעון על יד שמאל.
יפה.
זה מעניין. אז אוקיי, אז אנחנו מבינים שבאמת שמאליות, אז אפשר להגדיר שמאליות וימניות ברמה יותר עמוקה, זאת אומרת, אם משהו שונה מדמותו בראי, אז יש בו קירליות או ידניות בעברית. עכשיו נחזור 200 שנה אחורה, ונגיע למולקולות, נחזור למדען לואי פסטר, ואולי אפילו פעם בטח הזכרתם אותו, הוא המציא את הפסטור שמונע מחלב להתקלקל, הוא מפתחי החיסון.
זה תהליך שמעבירים חלב, הוא מונע ממנו להתקלקל.
כן, אבל גם לא הורס את הטעם שלו, זאת אומרת, הוא לא מרתיח אותו שעות, הוא מעביר אותו לזמן קצר לטמפרטורה גבוהה.
שאנחנו כמובן כאן בתוכנית מטיפים שלא לצרוך מוצרים מן החי.
אוקיי, אז לא ידעתי.
פרטית שאנחנו מיד בטח ינזפו בנו גם, כי איבדנו עכשיו מפרסמים.
מועצת החלב תנובה הורידה עכשיו. הוא פיתח גם את החיסון הסינתטי הראשון, היה מדען דגול, אז בין היתר הוא... מה זה, זה המשך על התצפית עדיין?
כן, כן, זה לא... הטכנאי ארן יומן לא מאלתר, אין לו פה סינתסייזר. זוהר מוזיקה המקורית, פשוט אתה רגיל רק ל-30 השניות הראשונות. אבל אם זה מלחיץ אותו, אפשר להוריד את המוזיקה. בואו נמצא את זה בח, אר, בח, לא, לא צריך.
הוא היה מחסידי השימוש במיקרוסקופ גם.
לואי פסטר.
כן, ובאחד... אגב, הוא גם המציא... עסק הפיסטור, ייבש יין, לא משנה למה.
ייבש יין?
כן, ייבש יין, וגילה שנוצרים, מדען, סקרנות, נוצרו שם כמה גבישים של חומר שנקרא חומצת יין.
שהוא ייבש יין, אוקיי.
כן, גבישים, והוא הסתכל, במיקרוסקופ גבישים קטנטנים, הם נותנים לטעם, ליין טעם חמצמץ קצת, כמו כל החומצות. הוא הסתכל על הגבישים במיקרוסקופ, והוא ראה מה, משהו מוזר, הם לא היו קוביות מושלמות, הם היו, יש להם צורה לא לגמרי סימטרית, והוא פתאום היה לו הערה, שיש שם לא סוג אחד של גבישים, אלא שני סוגים של גבישים, שאחד הוא הדמות בראי של השני.
זאת אומרת, הוא גילה כבישים שהם תמונת מראה של הכבישים האחרים?
כן, ואז הוא התחיל בעדינות עם הפינצטה להפריד את הימניים לימין, או סוג אחד לצד אחד, ואת השמאליים לצד שמאל, ובעצם הוא הוכיח שבחומצת יין הזאת, למרות שזה כאילו כביכול אותו חומר, קיימים שני סוגי חומרים, וזה ברמה כבישית, והאמת שהסיבה לכך נובעת, זה אולי הוא לא ידע, מרמה עמוקה יותר. המולקולות עצמן, יש בהם ימניות ושמאליות.
אז הנה, הבאת לכאן מולקולות, ננצל את העובדה שאנחנו ב-20 דקות הקרובות עדיין משתמשים בחוזי, כדי לשקף את דמותנו לאנשים. אז אלה מולקולות שהן תמונת מראה זו של זו?
כן, נראה זה היה שחור, נגיד לא משנה מה, שחור, מחובר אליו לבן, כחול, אדום וצהוב, אני לא יכול לחפוף אותם בדיוק. זאת אומרת, אם אני שם את הלבן מול הלבן, את הכחול מול הכחול, אז אני רואה שהצהוב והאדום לא אחד לשני. לא משנה כמה אני סובב את זה, למרות שהמולקולה זה, מה הן? הן דמויות בראי. אם היה ראי ביניהן, אז הייתי רואה שזה משקף את זה.
מדהים, אבל האם יש כאלה מולקולות בטבע? אנחנו מכירים מולקולות כאלה?
אין ספור מולקולות כאלה.
איזה?
מים לא, אבל כל מולקולה של פחמן, פחמן יכול להיקשר לארבעה אטומים שונים. כן. שקשור לארבעה אטומים שונים. אגב, חומצת חלב היא מולקולה קירלית. זאת אומרת, יש לה דמות מימין, יש לה ימנית ושמאלית. עכשיו, נשאלת השאלה...
רגע, והן שונות, אתה רוצה להגיד שחומר אחד שהוא בימין, הוא שונה, האפקט שלו שונה?
אגיד לך, מבחינה כימית, התכונות, תגובות כימיות הן מגיבות דומה, אבל יש להן תכונות פיזיקליות שונות, אני לא רוצה להיכנס לזה...
לא, אבל איך זה מתבטא? זה ריח אחר?
זה אוקיי. מי יכול להבדיל במולקולות חירליות, מולקולות חירליות אחרות? עכשיו, בגוף שלנו יש קולטנים שגם בונים ממולקולות חירליות, והם יודעים להבדיל. ודרך כלל כמה אנקדוטות, למשל, המולקולה שאחראית על הריח העיקרי של הלימון נקראת לימונן.
שימו לב, גבירותיי ורבותיי, אפשר להריח המולקולה הימנית ושמאלית. זו הכותרת, בבקשה.
כן, לימונן, ויש לה ריח של
לימון. לימונן. זו המולקולה שמעניקה ללימון את הריח.
הריח האופני של לימון. עכשיו, הדמות בראי שלה נקראת גם לימונן, זה לימונן שמאלי וזה לימונן ימני. יש לה ריח של תפוז. בעצם תפוז ולימון הם ריחות שהם דמויות בראי אחד של השני.
אז בעצם אנחנו מסוגלים להריח הבדל בין ימין ושמאל.
כן, מדהים.
וואו, מדהים. זה באמת מדהים.
עכשיו, זה נפות, המולקולה מנטול אחרית על ריח המנטה, גם לה יש דמות בריא, מעניין, לא היית מנחש בחיים מה הריח, כאילו ההופכי.
רגע, למולקולת המנטול...
כן, יש לה דמות בריא, שגם כן קיים, ויש לו ריח אחר.
מעניין, איזה ריח?
ריח של קימל, זה מוזר, ריח הקימל הוא הריח ההפוך לריח המנטול.
של קימל?
כן. זה ממש מטורף. עכשיו, למעשה...
זאת אומרת, גם לצדדים יש משמעות בכל מה שקשור לריח, זה מדהים.
כן, זאת אומרת, זה לא משנה אם מולקולה יש לה אותה נוסחה כימית, ואפילו אותו מבנה, אפילו יש לה חייב ימניות ושמאליות עם תכונות שונות. עכשיו, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אנחנו בונים בעיקר מחלבונים, זה החומר הכי חשוב, האור בנוי מחלבונים. חלבונים זה בעצם פולימר, זאת אומרת, מולקולה ענקית שבנויה מהרבה הרבה מולקולות קטנות שמחוברות אחת לשנייה, והמולקולות הקטנות האלה שבונות החלבונים הן חומצות אמינו. החומצות אמינו רובן קירליות.
זאת אומרת, יש משמעות לימין ולשמאל. וואו.
והכי מטורף, אגב, אולי נדבר את זה בשעה הבאה, שכמו שבקרב בני האדם יש רוב ימני, גם בטבע רוב המולקולות הן... הם שמאליות דווקא, אגב, זה מעניין.
שמע, האמת שזה באמת מרתק, כי לא חשבנו על ימין ושמאל במובנים כימיים, כן. ובמובנים של חומרים. בוא נעצור כאן את השיחה ברשותך, ואנחנו נעסוק מעט בנחשים. איך אתה עם נחשים, למרות שחלקם לא קירלים, אני משער, עדיין, מעניין, דמותו של נחש במראה,
נראה לי נחש הוא לא קירה לי, עד כמה
הוא לא קירה לי, והוא מפחיד לא פחות גם כשהוא ניבט במראה.
נמשיך עם חיים שכהנו כאלה, אז לפני כמה שבועות אשתי ראתה נחש בחצר.
באמת? אפשר את המוזיקה שוב? אשתו ראתה את הנחש בחצר, נשמע את המוזיקה.
הזמנו לו, הזמין לכם 500 שקל אוכל נחשים שלא מצא אותו.
רגע, תכף, לפני שאתה מתלונן על הכסף. גבירותיי ורבותיי, אנחנו בחיים שכאלה עם דוקטור אבי סייג, והפעם הסיפור המרתק על אשתך שנתקלה בנחש?
קיבלתי טלפון בהול, וואטסאפים, זה נחש בחצר, תביא לכם נחשים.
500 שקלים.
ככה סיכמתי.
זאת אומרת, לא חששת לחייה של אשתך, חששת לחייו של הארנק? לא?
לא, זה בדיעבד התאכזבתי, גם כי הוא לא תפס כלום.
אה, אז על מה שילמת לו?
הוא אמר, אני...
אז אנחנו מיד נשיג אנדר של תוכנית תחקירים. תשיגו לנו את כל מותק. טוב, לא צריך. אנחנו רוצים לדבר לרגע על נחשים. הקיץ בסיור ואימו מגיעים גם הנחשים. לאחרונה מסתבר שיש לא מעט מקרים של נחשים שמסתתרים במכוניות של כולנו כאן, בישראל. אבל על דאגה יש דרך לשחרר אותם, אם כמובן תישארו בחיים. ניסיתי להרגיע, אבל לא ממש. אנחנו רוצים לומר שלום ללוחד הנחשים דוד דוד. שלום.
בוקר טוב.
טוב, השיחה הזו לא אמורה להלחיץ. אנחנו יודעים שנחש זה מסוג הדברים שפתולוגית אנחנו רואים את הדבר הזה, בורחים, מתעלפים וכו'. אבל בוא תספר לנו, אתה בעצמך טיפלת בכמה מקרים של נחשים שהסתתרו במכוניות.
נכון מאוד.
אז בבקשה.
כן, יצא לי את האמת לאחרונה כמה פעמים להתקל באי אלו מקרים של נחשים שהסתתרו ברכבים. היו כמה מקרים של נחשים ברכב, היה מקרה אחד גם של נחש שהסתתר בסופו של דבר בקטנוע.
בקטנוע?
נכון.
זאת אומרת, הם לא בוחלים בכלי רכב, גם קטנוע, גם קורקינט חשמלי, גם רכבל? לא, אבל לרגע של רצינות, כשאתה אומר שהם מסתתרים במכונית, מה, הכוונה, זה כמו בפארק היורו, שאדם נכנס פנימה, ואז רואה שלצידו נמצא נחש שבוהה בו, ואז...
זהו, שאת האמת שהרבה הרבה פחות מזה, זה לסיטואציות של... כמובן, אני מניח, לא נעימות מי יודע מה, אבל בסופו של דבר, זה לא שאתה נכנס לרכב ובדרך כלל מוצא את הנחש בפנים, אלו סיטואציות מאוד מאוד מסוימות, שבסופו של דבר מה שקורה הוא שהנחש הגיע לשם בגלל שהוא ככל הנראה נבהל ממשהו, בחלק מהמקרים אני גם יודע מה הבהיל אותו. מה שאומר שהוא גם לא נכנס פנימה, אלא היה נמצא בעצם או בגלגל או באיזשהו קאבר כזה של פלסטיק, כלומר כל ה... מתחת לטמבון או כל מיני כאלה או מתחת למכסה מנוע, כלומר פנימה הוא לא נכנס.
אגב, באיזה אזורים? יש אזורים מסוימים בארץ שמועדים לפורענות או שזה הנחש לא מבדיל בין
שטחים? לא מבדיל יותר מדי, כלומר יוצא לרוב לפגוש אותם או בשולי הערים או בכל מיני יישובים ומושבים, אבל זה לחלוטין לא מוגבל, זה עשוי גם לקרות במרכזי הערים.
ובקיץ, ובקיץ אנחנו רואים יותר ויותר נחשים שיוצאים מהמחילות שלהם.
נכון. מתחיל פחות או יותר באפריל ונגמר אחרי הפיק האחרון של הפגיעות, סדר גודל של סוף אוקטובר.
אנחנו לא נשאל אותך איך אפשר להבחין אם הנחש הוא מסוכן או לא, עדיף שאנשים לא יתמודדו עם השאלה הזו, נכון? בשניות שיש... נכון, אז מה אפשר לעשות אם אני נתקל בנחש ברכב שלי?
הדבר הכי חשוב לעשות הוא קודם כל להרחיק חיות מחמד או ילדים או כל מי שעשוי בעצם להתקרב ואו לשלוח יד ולסכן את עצמו בלי פחות או יותר לדעת מה הוא עושה. משם לשמור על קשר עין עד כמה שניתן, כמובן לא בגבול סיכון עצמי, אם הוא נכנס לך מתחת למרכב למטה, כמובן אל תדחוף את הראש, אבל תשתדל לנסות לראות אם הוא יוצא מהרכב, הוא לא יוצא מהרכב, דבר כזה, ומשם לנסות במידת האפשר לצלם אותו, כי במידה ותשלח לי תמונה, ואני רואה שמדובר לצורך העניין בזמן המטבעות שהוא נחש לא עושה, כמובן את התמונה לשלוח לבעל מקצוע זה תמיד עדיף, אז אני אומר לך, תשמע, יש לך פה נחש שהוא פחות מסוכן.
זאת אומרת, אם אני פותח את דלת הרכב, אני נתקל בנחש, אני תופס מרחק, ואז שולף את האינסטוש, פותח מיד את אפליקציית הסטוריז, דאטה אפליקציה, הוא מצטלם עם הנחש ושולח לך.
איזשהו מופע דוגמנות כזה.
כן, נשמע כאילו ממש...
במידת האפשר.
כמובן שבפועל זה מסתכם בצרכה ובריחה מהרכב, וכפתור השמדה עצמי. טוב, ואתה כן מטפל בנחשים האלה, אתה לא הורג אותם, אתה לא פוגע בנחשים, נכון?
לחלוטין לא, מדובר
זהו, זה חשוב.
מוגנת, הפגיעה באסורה גם על פי חוק, כל הנחשים שנלכדים בעצם מדווחים לפקח של רשות הטבע והגנים, וכל מה שלאחר שדווח אני מקבל אישור לשחרור, אני משחרר אותם.
איפה ברכב של השכנים כדי שתהיה עוד עבודה כמובן. לא, אבל איפה אתה משחרר את הנחשים?
המקומות האלו מטבע הדברים נשארים חסויים, אבל אני יכול לומר לך שכל נחש שמשוחרר...
קיצור תל אביב.
לא יפגוש אדם נוסף.
בקיצור, באזור הבית של יונתן ג'אטלי שעבר גת, כשחדר לאולפן אתה פשוט
בורד. תל אביב עזריאלי אפשר.
הוא גר בעזריאלי, קלת הבול. טוב, אנחנו כמובן, אז הנה הרווחנו טיפים. הרווחנו טיפים איך להתמודד עם נחשים? רק לצלם אותם, ואני הבנתי שלצלם ולברוח.
כן. זה יותר הסלפי, כן. אם לא תעשה את זה בסלפי זה לא עובד.
טוב, אנחנו כמובן מאחלים לך שתהיה לך הרבה עבודה כמובן, והנחשים השתלטו על מדינת ישראל. תודה רבה לך.
זה נורא מפחיד שהוא אמר שזה מקום חסוי, כאילו מה זה המקום הזה?
לא מקום ספציפי, המקומות האלו מספיק רחוקים, הרעיון.
אנחנו רוצים להפתיע אותך, יונתן, עם נחש. אוקיי, תודה רבה לך, לוחד הנחשים דוד דוד, תודה רבה על השיחה הזו. ואנחנו חוזרים לדבר על ימין וימין, שיחה קצרה, ואז נדבר עם כוכב תאגיד השידור הישראלי, יונתן ג'אטלי, שעבר גד, שכבר נכנס לאולפן בדרך לא דרך, כאילו היה נחש חמקמק ברוח השיחה האחרונה. רק אנחנו כרגע רוצים לראות את קסם התפוח. יש לך אנדר מוסיקלי של איזה, מה יש לכם שם? אני יודע שפארק היורה יש בשלוף, חיים ש... בואו נשים את תצפית שוב. נכון, האמת שאתה צודק. וואה, זו יצירה מופלאה. תדדם, 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 תמתם, אני לא רוצה להרוס לכל המוסיקה שם. אוקיי.
טוב, אני אעשה ניסוי בלייב, תמיד זה לא מצליח לי, אז מקסימום תחתכו את זה בשידור.
בוודאי, הצופים שלנו 50 בתוכנות עריכה, ממש כרגע יושבים עם אביד פרימייר, וכמובן פרוטולס לסאונד, כן. אז הנה דוקטור אבי סייג אוחז בסכין, יותר לי לא לנסות את זה בבית.
אני מבצע חרקירים, זה לא מצליח, אוקיי.
אבל אתה מעלה לנו את הרייטינג.
לא, אז אוקיי, אז איך לחצות תפוח לשניים? אני יכול לחתוך אותו כרגיל, כן? אבל אז באמת החלקים הם זהים, אני רוצה לחתוך אותו בצורה שתיצור לי חלקים קירליים ובצורה מפתיעה.
מעניין.
אני חותך אותו לחצי.
הנה, שימו לב, על התסריט, כך שאין פגיעה בשולחנות של תאגיד השידור הישראלי, כי קיבלנו שלל נזיפות בקשר לשמות שאנחנו...
אני חותך אותו עד האמצע.
אוקיי. אוקיי, הנה, רק תראה למצלמה, עד האמצע.
עד האמצע, חתכתי אותו.
לא לנסות את זה בבית, מדובר בסכין, וחמור מזה תפוח.
עכשיו הפכתי אותו. אני חותך ב-90, בניצב לחיתוכים, חיתוך
קודמת. במונח?
כן, במונח ככה, גם כן עד האמצע.
שומעים אפילו את החיתוך.
כן, זה
אפקטים של... אין פה רק דן פולי שמוסיף את האפקטים.
עכשיו אני מחבר בין שני החיתוכים, אני ככה, בכאילו קו המשווה של התפוח.
זה כבר הוצאת לנו את החשק מלאכול את זה.
כן, אולי ידבר.
בא לנו לתקוע בינתיים מלון בזמן.
כן, ויהיה לי עוד חיתוך אחד אחרון. רגע, אני אחתוך את זה פשוט מספיק לעומק.
זה נראה לי גם, זו דרך מאוד מסוכנת כמובן, כי אני רואה שהיד שלך היא בקו הסכין.
כן, ועוד סכין חדה בצורה מטורפת. אוקיי, והחיתוך האחרון גם לחבר את החיבור שמולו.
הנה, אז החיתוך דוקטור אבי סייג מבצע כאן חיתוך. שיהפוך את התפוח הזה לקירלי?
לשני הומו-קירלים אגב, אבל נעזוב את זה.
הומו-קירלי, כן, שזה אומר שווה, אוקיי, בבקשה. הנה, וואו! האמת שצחקנו, צחקנו.
כן. עכשיו זה, תגיד לאנשים איך לחתוך ככה תפוח, אגב, זאת אומרת, הם כן זהים, זאת אומרת, הם לא דמות בראי אחד של השני, אבל דמותם בראי, תראה, הם זהים לגמרי.
כן.
אבל דמותם בראי תהיה שונה מהם.
נכון.
כן. אוקיי, זהו.
מעניין מאוד, וואו.
אז הם הומו, קירלי, הם כאילו אותו צד, הם שניהם ימנים או שניהם שמאלים.
ואז מה אתה עושה עם זה?
הם מחלק את זה לשני ילדים שהם רוצים חצי תפוח.
אז רגע, אפשר לאכול כאן בשידור, אבל לא מקובל. בדרך כלל בתוכניות בוקר מקובל לאכול רק שיש רולר. יש רולר בתום המשדר הטלוויזיוני כאן? לא, אין רולר. לא נותנים קרדיט לאף אדם, זה אנחנו אומרים את זה.
אבל זה יפה, אגב זה מאוד יפה באמת. גם כן, גם אתה יכול לתת את זה כחידה, איך לחתוך ככה תפוח, רוב האנשים לא הצליחו, כי אתם חותכים ככה, ואז ככה, ויורד רבע, ואז הם לא מבינים מה...
אז הנה, נתקלנו בחיתוך קירלי.
גם התפוח חוזר ככה ונדבק ולא נופל.
שמע, זה לדעתי מושלם, עברנו מתוכנית מדע לתוכנית לייפסטייל, אנחנו רוצים לאמץ בינך לבין אודטה, אבל רגע, דוקטור אבי סייג, אנחנו רוצים לעצור לרגע את הקסם המדהים הזה שביצעת כאן באמצעות סכין ותפוח, לטובת מי שנכנס לכאן, הנה המוסיקה מרמזת על בואו מהוליווד, של יונתן ג'אטלי שעבר גת, שיורד מהמטוס, כבש... כבש המטוס נפרס, השטיח האדום הולך וגולש פנימה, והנה עומד עליו יונתן ג'אטלי שעבר גת, שמנופף לשלום לעוברים על השווים. כן, כן, הוא איתנו. אז אנחנו רוצים להודות לכתב התאגיד שהסכים למרות מעמדו ככוכב להגיע לכאן, בניגוד למעמדנו, אנשים בשר ודם.
אבל פרסנו לו שטיח אדום כאן לפני ה...
ודאי, מה זה אדום?
במעבר דלתיים הזה.
ואף פרסנו לו תפוח קירלי, שיהיה לו טעים. כי זו הדרישה שלו כטלנט. אנחנו רוצים לדבר על ימין ושמאל בשבע הדקות שנותרו לנו, אבל דווקא על שידורי התעמולה של הימין והשמאל, זה באמת משהו מאוד משעשע, נכון? איכשהו תמיד הדברים האלה משעשעים.
זה תענוג. עלי בפחות.
כן, זה בידור.
זה בידור, חסר מעצורים, לפעמים מרושע ברמות אחרות.
לאנשים כבר לא אכפת מהמדינה, אכפת להם מהמרושעות של התשדירים. זה כאילו הפך להיות כמו קרקס כזה.
ממש ככה. כל מי שיוצר סרטי תעמולה הוא קולנוען בהחווה, ותמיד יש להם רצון, בכלל היכולת לספר סיפור בחצי דקה או בדקה של תשדיר תעמולה, לספר למה אתה כל כך טוב ולמה השני כל כך גרוע, זה אומנות שצריך לכבד אותה.
לגמרי, ואנחנו ממתינים לאומנות הזו, שאגב קצת איבדה מערכה בשנים האחרונות, נכון? כי יש גם סרטונים בפייסבוק וביוטיוב.
אז עכשיו זה עבר באמת לפייס.
כן, אבל זה עדיין קורה.
כן.
אגב, יש אווירה של בחירות כרגע, או של אנחנו...
אי אפשר לדעת.
אולי אנחנו מבשרים.
אי אפשר לדעת. אבל אתה יודע שבעבר, בשנות ה-60 וה-70 בעולם, ואצלנו בשנות ה-80 בעיקר, תשדירי התעמולה היו משהו כמו 10 דקות. ישב חבר כנסת מהמערך, או מחל, ישב במשך 10 דקות מול הטלוויזיה, והסביר
כן,
לתקציבים.
כן, זה היו גם שוטים ארוכים, נכון, בלי קאטים, נכון.
בדיוק.
כן.
ואז הגיע לישראל יועץ בחירות שאז לא ידעו מי הוא, רק מעטים, וקוראים לו ארתור פינקלשטיין.
שם מוכר. כן.
הוא עד היום יועץ בחירות מאוד מפורסם, הוא עובד בעיקר עם ישראל ביתנו, כבר כמה מערכות בחירות, והוא הסביר אז לתועמלנים הישראלים, שעשר דקות זה לא טלוויזיה יותר. אגב, ב-96, כשהוא נכנס לעבודה, זה אחרי שכבר פרץ ערוץ 2 לחיינו.
בכלל המפה התקשורתית השתנתה, הקצב השתנה.
בדיוק, והטלוויזיה הפכה לבידור, הרבה יותר מאשר הסברה ומידע וחינוך. היא הפכה להרבה יותר לבידור, הרבה יותר קצבי, הרבה יותר קליפי.
זו מגמה שאנחנו מנסים לבלום, אבל ככל הנראה, רק מנסים. אבל אוקיי, אז זאת אומרת, שהוא יעץ להם לקצר את התשדירים.
לא רק זה, אלא הוא הגיע לכאן ואמר, לא רק לקצר, גם להפוך את זה למסר אחד.
שחוזרים עליו אין סוף פעם.
לך הדגמה קטנה, רגע. אני יכול לעשות לך הדגמה קטנה.
אתה גם חמוש בשירים, נכון?
יש לך רעש של...
לא, אני חמוש בשני דברים.
לא, אבל יש לנו כאן גם ג'ינגלים, נכון?
יש לנו ג'ינגל. הוא הסביר דבר שרובן אדלר, שהוא גם יועץ בחירות מסביר.
כן.
זה ש... תנסה רגע לתפוס את זה. יפה. זרקתי לך שני דברים, וברגע שאני זרוק לך שני דברים, אתה לא יכול לתפוס אפילו אחד. וזה, אוי, הרסתי לך את העת?
לא, זה שטויות, זה עת נובע. 300 שקלים. תודה לך, יונתן, זאת הפינה הסתיימה. סתם, זה עת נובע, אבל חד פעמי. תודה רבה.
ממש התכוונתי להדגים לך.
אתה לא יכול להדגים עם תפוח?
זה שאם אני זרוק לך יותר...
מדובר בפסיכופת. כך זרוק לך. לא, לא, זה מוכר מדי. זה אני צריך... אוקיי, בבקשה.
העניין הוא אבל שאם אני זורק לך יותר מרעיון אחד, אתה לא תתפוס אפילו...
זה אתה תודה. הבנתי, לא, לא.
אתה לא תתפוס אפילו, וואו.
וזה נכון. לא, לא, זה בסדר גמור. הנה, אנחנו אפשר, הצופים רואים, הלך, הייתה לנובע. לא, זה בסדר גמור. זאת אומרת, צריך רעיון קצר, אחד, מסר, וכל הזמן לקדוח את המסר הזה.
אז מה זה אומר על התוכנית הזאת, אגב, שאנחנו כאן...
טוב, אנחנו לא מנסים להעביר מסר אחד, אלא אנחנו מנסים ללמד. נכון. אבל רגע, יש לנו גם ג'ינגלים שאתה הבאת.
אז בואו נשמע למשל את ג'ינגל הליכוד.
אז בואו נשמע, יש לנו את ג'ינגל הליכוד למשל. בואו נשמע, באמת ברוח מה שאמרת.
אגב, מה שמעניין לגבי הג'ינגל הזה, זה שכל הזמן משמיעים אותו, נכון? בכל הצהרות בחירות של הליכוד משמיעים אותו. זה הג'ינגל שאיתו הליכוד הפסיד. ב-1992 לרבין. ורבין זה... אפשר לשמוע את רבין? התקלתי אותם.
בוא נשמע בלפט ורייט את כל אחד.
אבל מה שרציתי...
רגע, זה הליכוד, נכון? זה רק הליכוד יכול?
קצת שומעים את זה במונו. אבל אין דבר.
נכון.
זה הג'ינגל של רבין. אבל מה שרציתי להגיד לך, שזה נורא חשוב לגבי תעמולה, אז מאוד צריך...
השירים מאוד דומים, אגב, אני מוכרח לומר.
נכון, של רבין יותר יפה.
אני זוכרת...
נחשב אז בזמנו שזה ג'ינגל מאוד מאוד יפה.
אולי כי זה מחכה לה, אז כאילו יציגו אותו כמשיח.
את החזרה של פרס יחלק את ירושלים, זכוכית נשברת.
נכון, אתה צודק, זה גם כן קלאסי בדיוק של אותו פינקלשטיין, נכון, אותו יועץ.
בדיוק, מה שצריך להבין מתעמולה, זה האפקט הסובייטי. פינקלשטיין הסביר, אנחנו לא יכולים לקבל, לתפוס יותר ממסר אחד, כמו שאתה לא תפסת אפילו את אחד.
זהו, הלך העת.
לכן צריך לחזור רק על מסר אחד, שוב ושוב, עוד פעם ועוד פעם.
זה ככל הנראה נכון, אבל מה זה אומר? שאנחנו מטומטמים? שאנחנו מסוגלים להקל רק מסר אחד קצר? הרי אנחנו יצורים מורכבים. יושב לך כאן דוקטור אבי סייג, יושב לך כאן הטכנאי יאיר ניומן, המאפר דניאל בן יאיר, ענת רחל אורי, זה חסוך ממני פשוט לומר.
זה לא קשור לאינטליגנציה. קודם כל זה קשור לזיכרון, זה קשור לעניין רגשי, זה קשור לפניות רגשית, וזה קשור בסופו של דבר על מה אתה ממקד את המסר. ואגב, רק משפט אחד, לסיום, זה שהגיעו לפינקלשטיין ואמרו לו, רגע, מה השלום וביטחון, מה הפרס יחלוק אותו, מה עם הכלכלה, ומה עם השכונות, ומה עם הפריפריה, ומה עם הכבישים? הרי אז בזמנו, כל תשדירי התעמולה עשו 1001 דברים. פינקלשטיין אמר, לא. רק פרס יחלק את ירושלים, ואכן הוא צדק, הם צריכו לצמצם 20% של פער של פרס מול נתניהו, ונתניהו מצליח.
מסר קליט קצר, כי אנחנו...
אתה רואה, פינה את הקליטה הקצרה.
לא, לא, לגמרי, הרסת את מה שהרסת, תודה. בשעה הקודמת עסקנו בימין ושמאל מכל כיוון כמעט, ונמשיך עם זה. גם עסקנו בתשדירי, בין היתר עסקנו בתשדירי התעמולה של הימין וה... שמאל, שוב, אם אפשר לקרוא למפלגות האלה כך, כי שתי המפלגות שעסקנו בהן, גם מפלגת העבודה וגם הליכוד, הן סוג של מפלגות מרכז עם נטייה זו או אחרת. אנחנו עסקנו גם בסמלים ובדרך של האנושות להתמודד עם העובדה שאנשים משתמשים יותר ביד שמאל, לא תמיד בצורה חביבה. אנחנו מארחים כאן באולפן את הכימאי והנוירוביולוג דוקטור אבי סייג ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בין היתר בחרנו לעסוק בכך כי השבוע ציינו את יום הסמלים הבינלאומי. בשעה הקודמת נסכם עבור מי שלא היה איתנו, עסקנו בנחשים, במכת נחשים. והפעם הנחשים עורבים לנו במכוניות, אנשים נתקלים במכוניות, בצינור הפליטה, בשלדה ובשלל מקומות במכונית. דיברנו גם על דרך מדהימה של דגים לשרוד בסביבה ללא חמצן, תוך שימוש באלכוהול. במקום חומצה לקטית, כפי שהזכרנו, הם הופכים. הם בעצם סוג של לא זקוקים לחמצן כדי לנשום, ומשתמשים באלכוהול כדי לנדף את החומרים שנפלטים כתוצאה מהפירוק המוזר הזה. עורכת המשדר שלנו והמפיקה היא ענת רחל אורי, תודה רבה לטכנאי שלנו יאיר ניומן, תודה למאפרת דניאלה בן יאיר וליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אנחנו נשוב להתחלה ונדבר על ימין ושמאל. דיברנו על העובדה שבאזור 10% או 14% מהאנושות היא שמאלית.
שמאלית, אבל אמרנו שהם מדוכאים, רוב ה...
נכון, יש דיכוי.
כן, נגיד רוב, שמייצרים מוצרים, מייצרים אותם לימניים.
כן, כמובן נזכיר את פלנדרס, השכן של עומר סימפסון, שפתח חנות בתוכנית משפחת סימפסון לאיתרים, מה שנקרא, או לשמאליים.
אז אני רוצה כאן לדייק משהו שאומרים, אנחנו אוהבים... בני אדם ככה, קטגוריות דיכוטומיות, שמאלי, כי...
אנחנו חושבים באמצעות קטלוגים ודיכוטומיות.
בתכלס, מי שכותב ביד שמאל, אז הוא שמאלי, ומי שכותב ביד ימין, הוא ימני, אבל האמת היא שפסיכולוגים היום יש שאלון ארוך שממפה את מידת השמאליות או הימניות שלך, ומסתבר שיש אנשים שהם יותר קיצוניים ימניים, זאת אומרת, הם יותר נכים ויותר קיצוניים שמאליים.
רגע, רגע, אתה אומר שלא מדובר במשהו שהוא דיכוטומי, אלא מדובר בסקאלה?
כן.
שאנחנו אי שם נמצאים בסקאלה הזו?
בדיוק, ככה שכותבים, זה חייב להיות דיכוטומי.
רגע, רגע, לא, זה מדהים מה שאתה אומר. זאת אומרת, שמאלי או ימני זה לא בינארי, לא 0 ו-1,
זה רצף.
זה רצף, זו סקאלה, וואו.
עכשיו, בגלל זה נחזיר את המוזיקה של חיים שכאלה, לא סתם. אמא שלי...
לא, לא, אתה לא יכול להשליך הערה כל כך בוטה לטכנאי שלנו, שתראה כמה הוא דרוך. שים לב באיזו מהירות זה
כך. אז אם לא היו עושים לה... המרה לימניות.
למי? לאמך?
כן, היא הייתה שמאלית מוחלטת, היא עושה הכל ביד שמאל, תופרת ביד שמאל, מצחצחת שיניים ביד שמאל.
לא, הנה, בבקשה. רגע, עבור מי שלא עקב, אנחנו מדברים עם דוקטור אבי סייג על אמו, שהיא שמאלית, אבל דוקאה, ולכן היא נאלצת לכתוב ביד ימין.
כן.
נכון? היא בעברית המועצות.
קשרו לה את היד, שהיא לימדה לכתוב.
קשרו לה את היד. אגב, למה קשרו לה את היד?
למסעד הכיסא, אני יודע. כן. את יד שמאל, כדי שלא יהיה לה ברירה.
תקשיבי, פעם חשבו שהכל לגיטימי כדי לחנך הכל.
כן, כמו שאמרת.
זה לא נורמלי.
אנחנו חיים בזמנים טובים, דרך אגב.
יחסית כן, יחסית כן.
כל מוזרות מקובלת
היום. אולי בתקשורת אנחנו, זה לא ניבט, אבל התקופה היא יחסית לתקופות, גם תקופות עבר, שהעם היהודי למשל עבר. ועד כאן, כן, זה כבר טוב. המוזיקה של עמוד האש, אבל כן, לעזור, כן, נעצור כאן. כן. בבקשה.
אז אמרתי גם שעה קודמת, עוד פעם תחזיר את המוזיקה. לא, אל תחזיר.
אבל תחזיר אותה, אוקיי, בבקשה, כן. בבקשה.
אבי סמלי...
תשמע, אתה הפכת לדיג'י. אבי סמלי... מנוירוביולוג, הפכת לדיסק ג'וקי, כן. לתקליטן. הנה, איזה מוזיקה אתה מעדיף הפעם?
אותות חיים שכאלה,
אני ממשיך לך את
הדוגמאות.
שוב נמצאים כאן עם דוקטור אבי סייג, בתוכנית מיוחדת חיים שכאלה. אבי, מה אומר לך הקול הבא? בבקשה.
כן, אז רע של פתיחת קופסת שימורים. אנשים לא מודעים, ימניים שפותחן קופסת של קופסת שימורים בנוי לימניים.
די.
כן, הפותחן הפשוט.
הנה, ענת רחל אורי, המפיקה שלנו והעורכת, שהיא שמאלית,
כן.
היא לא יכולה לפתוח קופסאות שימורים. מעולם לא טעמה לבבות דקל, היא בטוחה שזה טעם של מתכת, כי היא נוגסת בקופסה.
כן, אז היא, אגב, כנראה שמאלית קיצונית, כי גם אחי...
היא שמאל קיצונית.
כן, שמאל קיצוני. אז גם אחי, הוא עושה הכל. אגב, אנשים לא מודעים שמספריים הרבה פעמים, הם גם בנויים לימניים.
די.
כי יש להם זווית כזאת בבוען, שכאילו, אתה לא יכול להכניס את יד...
כן.
כן, משהו מטורף. אז בקיצור, אחי עושה...
אבל ודאי, בימים אלה יש מוצרים לסמאל.
אני לא יודע, אבל הלכת להשיג אותם. אז אחי פשוט חורק שיניים ופותח פחית שימורים ביד שמאל, הפוך, עם סיבוב לא נוח. אז עכשיו אני, מעניין, אני שמאלי לא קיצוני. זאת אומרת, אני פותח קופסת שימורים ביד ימין, בלי בעיה, וגוזר ביד ימין.
זאת אומרת, אתה מרכז, מרכז נוטה שמאלה.
אני אספר עוד סיפור.
אתה לא מרץ, אתה יותר עבודה.
עד כדי אל תקטלג אותי.
לא, לא, חס וחלילה, אני סתם בזה בצחוק. דוקטור אבי סייג הוא אדם הפוליטי כמובן. ובכל זאת אתה פעיל של הרשימה המשותפת. לא, סתם, אני צוחק.
אפילו שהתחלתי לכתוב, אני זוכר שהחלפתי ידיים עד שהתקבעתי ליד שמאל.
אתה כותב ביד שמאל.
כן.
עכשיו, השאלה שלנו היא, כי אנחנו תוכנית מדע וידע, האם יש קשר לאונות או לחלוקה במוח של לימין ושמאל? כי תמיד מדברים על ההמיספרות, החלוקה של המוח שלנו לשני חלקים. זה קשור לימין ושמאל?
זה מאוד 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 מעניין. אז דבר ראשון, התחלת להגיד, אגב, זה לא אונות, המוח בגדול, בגדול, בנוי משתי המיספרות, שתי חצאי כדור, שתי חצי דורים, חצי דורים.
רגע, ספירה זה כדור, נכון? המיספרה זה חצי כדור?
כן,
אז המוח מחולק לשני חצאים?
בגדול, כן. עכשיו, כל המיספרה מחולקת לאונות, אבל זה חמש אונות. חמש אומנות.
אוקיי, אבל בוא נעסוק במחל...
כן, זה מאוד... אולי אנשים שמעו את זה, זה מעניין. ההמיספרה הימנית שולטת על הצד השמאלי של הגוף, וההמיספרה השמאלית שולטת על הצד ימין של הגוף.
יש מין בעיה בחיוות. מישהו פה...
כן, אז אגב, זה גם שאלה מאוד מעניינת, כי זה לא רק אצל בני אדם, אצל קופים, חתולים, דגים, למעשה אצל כל החיות שיש להם מוח, צד ימין שולט על... המוח הימני שולט על צד שמאל, והמוח השמאלי על צד ימין.
האם זה מחזק את ההשערה שכולנו הגענו ממקור אחד?
כן, כן.
מעניין.
אגב, זאת אומרת, האמת היא, קשה לדעת, אבל סימן שיש כאן איזו סיבה אבולוציונית מאוד עמוקה.
נכון, מדוע? מאוד, האמת שנכון.
מאוד זו. עמוקה. אגב, אני רוצה טיפה להגיד, תמיד אנשים אולי מתרעמים ואומרים, תורת האבולוציה אומרת שלנו ולקוף יש אב קדמון, אבל הטענה היא עוד יותר קיצונית. לנו, וגם לאבוקדו יש אב קדמון, ולתולעת יש אב קדמון.
זאת אומרת, לך, דוקטור אבי סייג, ולאבוקדו יש אב קדמון משותף?
גם לך, אם תלך מספיק אחורה...
גם לי.
כן, וגם לחיידק, בסופו של דבר...
זאת אומרת, באילן היוחסי, או בעבודת השורשים שלי, אני אגיע לאבוקדו ארז.
כן.
טוב.
אז בקיצור...
זה הפכה להיות תוכנית הנונסנס, איזה מזל שכבר אנחנו לא בטלוויזיה, אפשר עכשיו לפתוח שטויות.
אבל זה לא, 100% נכון.
זה נכון? כשאני אוכל אבוקדו, אני בעצם אוכל את סבא שלי.
אגב, לך ולבננה יש בערך 50% מהדנ"א הוא זהה.
אולי לך, דוקטור.
אוקיי, סליחה.
לא, אבל כן? אני ובננה?
כן, מטורף, מטורף. אז זה לא יאמן כמה אנחנו כולנו הגענו ממקור אחד, ויש דברים שהשתמרו.
אז אולי בהתחלה... ברא את הבננה, הוציא צלע, ואז מתוך הצלע של הבננה נהיה בננה ספליט, ומתוך זה
כן,
האדם.
אז נשאלת השאלה, בטח היה איזה ייצור אחד שבו זה היה כדאי שהימין ילך
נכון,
שמאלה.
נכון, אז זו נקודה כן. מעניינת. אתה אומר שאין סתם כן, באבולוציה, כן. נכון? זה שהצד לא, השמאלי שולט בימין, ימין, לא, יש, כן, מה, יש
כן,
משהו.
כן, צריך להיות איזה
סיבה. אולי לא סיבה, אבל כן, כן, יש
כן,
משהו.
כן, או כן, אז שמעתי איזה תיאוריה, הבט באבולוציה קשה לדעת באמת מה הסיבה ביולוגיה אבולוציונית, אז
כן.
אפשר ללכת... תולעת מאוד מאוד פרימיטיבית. פרימיטיבית, זאת אומרת, היא מאוד קדמונית ומשומרת.
כן.
שאין לה אפילו מוח, אבל יש לה מערכת עצבים, והוא הסתכל עליה חוקר.
ולמה מערכת העצבים הזו מחוברת? מעניין. אין מוח, אין מערכת שמעבדת את המידע.
אין מערכת מרכזית, אבל יש עצבים שתחושתיים ושולטים בשרירים, אז באמת שאתה נוגע בתולעת בצד אחד, אז היא מתקפלת לצד השני. כן, כהגנה. ועלתה הסברה שבאמת יותר יעיל שבאמת עצבי התחושה ילכו לשרירים שבצד השני כדי לקבץ אותה. וזה נתן לה יתרון אבולוציוני. זאת אומרת, זה שהעצבים חוצים לצד השני נתן יתרון אבולוציוני, נגיד מתכווצת יותר מהר יחסית לתולעת שזה לא בצד הזה.
זאת אומרת, יש צידוק אבולוציוני.
כן, ומשם זה השתמר הלאה. לפעמים דברים איך שמתחילים באבולוציה ממשיכים ככה עד אינסוף. זה כמו שלג'ירפה יש אותו מספר חוליות בצוואר כמו לנו.
זה די מדהים. אז אתה אומר שכן אפשר לומר בוודאות שהצד השמאלי שלנו במוח שולט בצד ימין ולהפך.
אז זאת אומרת שאדם שיש לו את יד ימין דומיננטית, סימן
כן, שהצד השמאלי של המוח שלו חזק יותר או דומיננטי יותר?
דומיננטי יותר. עכשיו, זה לא לגמרי נכון. עכשיו, מה זה דומיננטי יותר? עכשיו, אני רוצה להגיד, רוב הדברים בשתי המספרות הם כפולים. יש לך מרכז שמרגיש את היד ביד ימין, מרכז שמרגיש ביד שמאל.
אז זה הזמן אולי גם לדבר על לא אומר מיסקונספשן, אבל פעם נהגו לומר שבמוח, כן, שיש חלק שאחראי על המוסיקה והוא כאן, ובמתמטיקה הוא כאן, וזה כאן, ויש הפרדה מוחלטת, וזה לא ממש נכון. המוח שלנו זו מערכת הרבה יותר מורכבת.
וזה כן קיים, זה לא שהמוח השמאלי רגשי, אגב, אם כבר יש אזור רגשי שהוא אחר לגמרי, שזה נקרא אמיגדלה, אבל שהוא בכלל במרכז המוח, אבל עדיין יש אזור רגשי ושכלי, אבל זה לא הימין והשמאל. אבל מה שכן מעניין, כן. שמרכז הדיבור, או עיבוד הדיבור, דווקא הוא כן, אצל רוב האנשים קובע צדדיות במוח. ואצל רוב האנשים הוא אכן, מרכז הדיבור הטכני, הוא בצד כן. שמאל של המוח.
אוקיי.
אגב, אתה יכול להגיד פרפרזה מעניינת למשפט שאומרים שמתחתנים, אומרים, אם שכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרחי, כן? אז זה מעניין.
וואה, אני רואה שהמשפט נחרט אצלך כאילו היה טראומה.
כן, אז טוב, שברתי כוס אחרי, לא משנה. אז מה שאני רוצה להגיד...
חיים שכאלה, אני מריח פה חיים
שכאלה. לא.
מרש החתונה. מרש החתונה.
אז בקיצור, מה שאני רוצה להגיד... שבבחינה נוירוביולוגית זה מעניין, כי אם חס וחלילה תחטוף שבץ בצידו השמאלי של המוח, תשכח ימינך, כי תהיה משותק בצד ימין, וגם תדבק לשונך לחיקך, כי מרכז הדיבור נמצא בצד ימין.
די! כן. אז יש אמת ביולוגית
במשפט הזה.
במשפט, אבל תולדה של שבץ. לא כן, של כן, זה ששכחתי את ירושלים. כן, או כן, שאולי העונש כן, הוא שבץ.
כן. עכשיו... עכשיו מסתבר שאצל 95% מהימניים מרכז הדיבור באמת נמצא בצד שמאל של המוח. השאלה מה לגבי השמאליים? לגבי השמאליים מסתבר שזה לא ככה, שאצל השמאליים חצי, גם אצל השמאליים, אצל חצי מהשמאליים, מרכז הדיבור העיקרי נמצא בצד שמאל של המוח.
כן.
זאת אומרת, לא בצד של המספרה הדומיננטית, ואצל חצי בצד הימני כמו שהיה צפוי. זאת אומרת, אצל השמאליים יש איזושהי תערובת מוזרה במוח. זאת אומרת,
אין... אז באמת המוח שלהם פועל בצורה שונה? זאת אומרת,
הוא לא תפס דומיננטיות, לא כל הדברים.
אולי זה מסביר את העובדה שרבים מהם מצליחים.
או יצירתיים, או דיסלקטיים. אגב, מה שמעניין, מצאו קשר גם בין איך שאתה כותב, לבין איך שאתה מחזיק את העת. טוב, אנחנו כאן לא בטלוויזיה, אני לא יכול...
אני אתאר. אתה אוחז כרגע בעת.
ככה, ויש כאנשים שכותבים ככה, מין הפוך.
יש אנשים שממש חורטים עם העת.
לא רק חורטים, גם מחזיקים את העת הפוך. כאילו, אתה מבין שאני יכול לכתוב ככה?
כן, זאת אומרת שהעת הוא קדימה.
ושהעת הוא אחורה, ואני כאילו...
ושהעת הוא בבגז של היד.
אז מעניין כמה באמת ההתנהגות שלנו מעידה על המוח שלנו. אנשים שמאליים שכותבים הפוך, הם כנראה שמאליים לא מוחלטים, ואצלהם מרכז הדיבור נמצא גם בצד שמאל של המוח. זאת אומרת, כמו הימנים. שמאליים שכותבים ככה, גם מרכז הדיבור שלהם נמצא בצד ימין של המוח.
כן, יש הבדל מוחי.
כן, יש הבדל מוחי.
יש הבדל מוחי שאולי יכול להסביר הישגים אלו אחרים של השמאליים, כפי שמקובל להאשים אותם במרכאות, בכך שהם אנשים שמגיעים להישגים, למרות שגם אתמול דיברנו על העובדה שבדרך כלל אנשים שהם כביכול לא מתיישרים לפי מה שמקובל, אז הקושי הזה מייצר דווקא יתרון פעמים רבות.
כן.
אנחנו רוצים לדבר אולי קצת מזווית אחרת על נושא הימין ושמאל, ואתה אנחנו עוברים לפילוסופיה. אנחנו רוצים, אנחנו עוסקים בימין ושמאל, ובכלל על האדם כיצור דיאלוגי בין כאלה שהם כאלה וכאלה שהם אחרים מהכאלה הראשונים. אנחנו רוצים לומר שלום לאדם שהוא יצור ודאי מונולוגי, מיד נבדוק אם הוא גם דיאלוגי, דוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר. שלום.
בוקר טוב, חברים.
למה אתה מתכוון כשאתה טוען שהאדם הוא יצור דיאלוגי? האם מישהו מאיתנו רוצה לחולל דיאלוג, או שאנחנו דווקא יצורים של טוקבקים, שזה לא דיאלוג, אלא השלכת רפש זה בזה?
יש למעשה, אפשר לחלק את ההגות, את בני האדם גם, לא רק את ההוגים לשניים. אלה שרואים את האחר, את הזולת, כבעיה. שבשבילה משהו שמפריע, כן? הם בגדול, אגב, השאיפה היא להתמקד בתוך עצמך, להזין את עצמך, להעלות עם עצמך, וכל מי שמסביב, כמו שסאוטר פעם אמר, שהזולת הוא הגיהנום.
הצלחת להצחיק אותי, אני מוכר לומר שזה לא פאנץ' והצלחת להצחיק אותי עם הגישה הזו, אבל זה נכון, כן, יש אנשים שרואים בזולת כאסון שלהם.
לא, זה לא רק אנשים, זה יש גישות פילוסופיות כאלה, שלא תחשוב.
אתה אומר שהפילוסופיה הכשירה את הגישה הזו.
הכשירה גם הכשירה. שהם רואות בפרט, החברה הזו זה מה שנותר מקרי כזה, כן? הפרט ועולמו הפנימי והשתדלות והתעמקות ולמידה פנימה, זה הדבר החשוב.
מעניין.
עכשיו, אני לא אומר את זה דווקא לגנאי. זאת עמדה רצינית. שמע, מתחילת הפילוסופיה הדר.
מעניין מאוד. ובכל זאת, אנחנו כן יצורים חברתיים, ואנחנו משתייכים בדרך כלל לעם. יש לנו זהות קולקטיבית וערבות הדדית, אני מקווה.
זה הצד השני. הצד השני זה אלה שאומרים לא. לא רק שהשני, אז אולי הוא לא הגיהנום שלך, הוא ההצלה שלך. בלעדיו אתה כלום. בלעדיו לא רק שחברתית וערכית לא תהיה כלום, אלא אפילו קוגניטיבית, לא תתפתח אצלך חשיבה. למשל, הוגה מפורסם בשם ויגוצקי, אומר לך, אפילו החשיבה לא תתפתח. למשל, חוקים של שפה אומרים, ללא קהילה אין שפה. זאת שפה פרטית אינה אפשרית. ולכן, במובן הזה, הם לא רק שהם אומרים לך שהאחר הוא לא הבעיה שלך, אלא האחר הוא הצלה שלך. אגב, ימין ושמאל.
מעניין, כן.
תחשוב על הפתגם, יד רוחצת יד.
אוקיי, מעניין.
הרעיון העמוק של העולם הדיאלוגי. לבוא להגיד, יד לחת לא יכולה לרחות את עצמה. יש את הציור המפורסם של אשר, אתם אולי דיברתם עליו היום בתוכנית, שיד מציירת, כל יד מציירת את השנייה.
לא דיברנו, אבל כן, המאזינים שלנו ודאי מכירים ציור של מין יד שמציירת את האחרת במין משחק כזה שלא רואים כבר מי מצייר את מי.
נכון, מין פרדוקסליות כזאת שיש בתוך הסיטואציה הזאת, אבל זה בדיוק אותה פרדוקסליות של היד רוחצת יד, כל אחד זקוק לשני. אז במובן הזה, הכניסה הזאת הדיאלוגית אומרת, לא רק שצריך לקיים דיאלוג עם האחר, אלא לא דיאלוג עם האחר, או עם החברה, עם התרבות, או עם הקהילה, לא יפתחו אצלך לא קשרים קוגניטיביים,
טוב, זה מעניין
לא
מאוד.
קשרים ערכיים, ואפילו לא תחושה של זהות עצמית.
לא זהות עצמית ולא שפה וכו', זה קצת מזכיר לי. באופן אישי את הסיפורים של הברון מינכאוזן, אותו סיפור שהוא שלף את עצמו מביצה תובנית באמצעות זה שהוא החזיק, הרים את עצמו עם היד של עצמו, מה שלא אפשרי. הוא היה חייב שמישהו אחר יחלץ אותו, נכון? זה מבחינה פיזיקלית.
אגב, מעניין, מבחינה פיזיקלית אין דבר כזה כוח בודד בטבע. מעניין. מכיר החוק השלישי, לכל כוח תמיד יש, אין כזה דבר, זה תמיד אינטראקציה.
מעניין.
וואי, נקודה מדהימה. אני לא חשבתי הפעם על זה. נכון, זה כנראה מתקיים גם בטבע.
אז זאת אומרת שכן יש גישות פילוסופיות שכן מקדשות את האדם ואת העיסוק הפנימי שלו בעצמו, וכן מסוגלות אולי לראות את הזולת כגיהנום, אבל יש כאלה שטוענות שזה חלק מההגדרה שלנו, אין אני בלי המסביב.
אז תבין, אז פה למעשה, אם אנחנו טיפה מפליגים עוד קצת, למעשה כאן זה אולי הכישלון באי הידיעה, לא, לא במובן שלילי, אלא במובן שדווקא הניסיון היה טוב של הפילוסופיה מהמאה ה-17. באיזשהו מקום הפילוסופיה מהמאה ה-17, וגם המדע.
כן.
באיזשהו מובן אמר, בואו ניתן לפרט את מלוא הכוח, ניתן לו את מלוא החירות, ניתן לו את מלוא האפשרויות. והוא יבנה את עצמו ויחיה את עצמו, והכל יהיה בסדר. אתה רואה את השאריות של זה אפילו היום בטכנולוגיה, למשל כל האפליקציות אומרות לך, אתה לא צריך כבר אף אחד, למשל ווייז. ווייז, פעם אתה היית, למשל, נוסע לגדרה, איכשהו מתברבר בדרך, עוצר ליד מישהו, אומר, סלח לי, איך מגיעים לגדרה? אז היה לך איזו אינטראקציה חברתית. בא ווייז, ולמעשה אתה היום לא פותח את החלון ולא מדבר עם אף אחד.
נכון.
וכנה לגבי הרבה אפליקציות אחרות.
אגב, רק נזכיר שווייז היא דווקא על אפליקציה שאתה בא כן צריך מידע שמוזן למערכת מרכזית על ידי גולשים או נהגים. זאת אומרת, יש גם צד שני של זה.
נכון, זה מה שיש מאחרי הקלעים שמוכיח את הצורך.
כן, נכון.
אבל מבחינת האינטראקציה החברתית...
נכון, האינטראקציה, נכון, לגמרי.
אבל מסתבר שזה לא נכון. בני האדם זקוקים לדבר הזה. זה אולי המשבר הכי גדול של העת הזאת. שלמרות שלכאורה אומרים לך, אתה לא צריך אף אחד, ואנחנו, היום אתה לא צריך את הפקיד בבנק, ואתה לא צריך את הקופאית בסופר, תעשה את הקניות דרך. מסתבר שבני אדם זקוקים לזה, לא רק במובן הרגשי, אלא במובן של פיתוח שפה, פיתוח דיאלוג, פיתוח חשיבה, פיתוח רעיונות. העולם המדעי, למשל, כל כולו דיאלוג. בגלל זה אנחנו, למשל, מסוגלים להגיד משפטים כמו, פיתחנו, כמעט כל מדעי אני אדבר ככה, כן, אגיד לך דברים כמו, כבר הבנו את המנגנון הזה. עכשיו, זה לא הוא הבין, הוא חלק בקהילה שמבינה. לכן הדבר הזה לאט לאט התרבות, גם הפוליטית, גם הטכנולוגית מבינה כמה זה חשוב הדיאלוג הזה לבנייה של העתמי.
זאת אומרת, אנחנו חוזרים כן למציאות דיאלוגית, ואנחנו לא יכולים לחיות רק עם עצמנו במין מגדל שן כלואים בעצמנו.
לא יכולים, למרות שהיו נטיות פוליטיות כאלה ונטיות חברתיות שאמרו לנו בוא תעשו את זה, בני אדם דוחים את זה. הם דוחים את זה, אנחנו רואים את זה בכל מקום, שלמרות שיש בזה קסם, כי יש בזה קסם, אתה רואה הרבה פעמים, אני נמצא פה עכשיו בחופשה, כן?
אתה מדבר אלינו מחול, אתה כרגע נמצא בחול?
כן. אז אתה רואה הרבה פעמים אנשים אומרים, עזוב, אני לא רוצה אף אחד. זה לא נכון. אתה אומר את זה 10 דקות, אתה אומר את זה שעה, אתה אומר את זה שעתיים. מהר מאוד אתה רואה בעיקר הישראלים, אגב. את ההתקבצות.
ודאי, באופן טבעי. אגב, מאוד מסקרן איך הגישות הפילוסופיות האלה משפיעות על גישות כלכליות. כי גם באמת יש גישות כלכליות שיותר מתמקדות באדם, אולי גישות יותר קפיטליסטיות וכולי, אבל בסופו של דבר אני חושב שכולנו חוזרים יופי יופי לגישות של עזרה הדדית, של אלמנטים סוציאליסטיים, אפילו הייתי מעז לומר, של אכפתיות, של דאגה לחלש.
תראה. זה פה סוגיה מאוד מאוד מעניינת, קשה להכריע עליה, אבל דבר אחד אנחנו היום כן יודעים. אנחנו היום, זה העבודה של קהלמן, שעליה הוא קיבל את הפרס נובל. המחשבה שהפרט הוא יצור אגואיסטי רציונלי שחושב באופן קר, וזה היסוד של כלכלה, מסתבר כלא נכונה. זאת אומרת שהאדם הוא מין יצור כזה שיושב הוא שני מוצרים, אחד עולה 10 שקלים, אחד עולה 20 שקלים, הוא לא מכניס שום פקטור בחשבון, אלא רק את השיקול הזה, שזו הייתה הנחת יסוד של הכלכלה הרבה מאוד שנים, מסתבר שהיא לא נכונה. יש הרבה מרכיבים אחרים שקשורים לערך, שנכנסים לפנים.
כמו מה למשל?
כמו למשל, עד כמה הדבר הזה מספק לי משמעות. כן, כמו למשל, עד כמה הדבר הזה נוגע לזהות שלי. כמו למשל, יש סיפורים שקשורים למשך, כן, למשך כמה זמן שהמשך הוא קשור לזהות. כמו למשל, מה הדימוי של הדבר הזה? מה הדימוי? אתה יודע, זה שמשהו עולה יותר זול או יותר יקר לא אומר כלום לגבינו, אלא קשור למערכת של דימויים. אנשים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בלי קשר לערך הממשי של המוצר, אלא קשר של הדימוי.
כן, כל עולם המיתוג עובד על זה.
לדיאלוג החברתי.
כן.
על מה זה מתבצל?
לגמרי.
לדיאלוג חברתי?
כן.
אתה לא קונה BMW באמת כי זה עושים יותר בנוח, כן?
כן, ודאי אדם לא רוכש שעון שמראה, אפילו בתחום השעונים למשל, זה בולט יותר כי שעוני היוקרה הם כאלה שהם אוטומטיים, זאת אומרת פועלים ללא סוללה ולכן הם לא מדויקים, ובכל זאת הם עולים 10,000 שקלים בניגוד לשעונים ב-50 שקלים וב-200 שקלים שהם מדויקים יותר. זאת אומרת שהמוצר דווקא יקר הוא פחות אפקטיבי ויעיל, ובכל זאת אנשים קונים את זה מתוך איזושהי תחושת ערך אחרת או מיתוג.
שהיא קשורה למשהו חברתי.
מדהים,
אתה לא
מדהים.
תקנה את זה בלי שמישהו יראה את זה או ידע מזה.
לגמרי. Okay. טוב, נתת לי כיוון בקשר לרכישת השעון הבא שלי. אני רוצה להודות לך מעומק הלב, דוקטור שמעון אזולאי, זה היה מרתק. פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר, תודה לך.
תמשיכו בעבודה המקסימה שלכם, להתראות חברים.
תודה רבה, תראה, אנחנו הפרענו לו בחופשה, אתם לא שמים לב, דיברנו לאדם שנמצא כרגע בחול.
אתה מבין, זה בדיוק
העניין. הנה, הפרענו לו בחופשה. מזל שריחלנו על הדברים טובים.
כן.
אוקיי, אז שוב תודה לך. והצטרף ממש ברגעים אלה אלינו עורך הפודקאסטים של כאן, רום עתיק. אנחנו מדי שבוע בערך מארחים אותך כאן, ואתה מספר לנו על שלל עניינים שקשורים לפודקאסטים. שוב נזכיר שפודקאסט הוא מה שהיה בעבר התסקית שחוזר ובגדול,
נכון.
ממש כמו התמגוצ'י, הפוגים, וכמובן המחזיק מפתחות שורק. דוקטור אבי סייג, אתה זוכר את המחזיק מפתחות שורק משנות ה-80? זה היה להיט מטורף.
כן, היה גם מחזיק מפתחות כזה ממין ספירלת גומי,
נכון. נכון, כמו של חוט של טלפון.
בדיוק.
אבל הוא היה קצת חסר, זה היה סתם עניין אסתטי.
כן.
אבל המחזיק מפתחות השורק, אכן יכולת לשרוק לעברו, והוא היה מצפצף.
הוא עכשיו חוזר כמו הפודקאסטים?
לא, אני סתם ניסיתי לנופף.
הזיפ, מה עם הזיפ?
הזיפ, הוא חוזר וגדול. הכנו לך כאן זיפ. לא, לא, הוא לא חוזר ובגדול. אוקיי, בבקשה, אז רום, עתיק, אתה חמוש בשלל פודקאסטים, אתה מכיר את התחום הזה מקרוב?
אני מאזין, כמו שאמרת, זה כדי להפיק את הבדידות, אז כדי להפיק את הבדידות בחיי.
יש לנו האמת שפינה מיד אחריך של אליה שבא לבאס, אבל נשמע שאתה בא לבאס באותה מידה.
אז תראה, בוא נתחיל ממה שהבאתי. אתה, יצא לך פעם לרגל אחרי השכנים שלך? להביט בחלון פתוח ולהציץ להם אל תוך החיים?
לא, לא, אולי דרך העינית של הדלת לראות מי שעובר, כזה, זה גבול ההצצה, סתם כי...
תראה, הוא לא יודע בזה, מה אתה מצפה כאן? אני צוחק.
דוקטור אביסאי, עם כל הכבוד! יופי, אבל יופי, קונפליקטים זה טוב לנו, לא ראיתי.
אז זהו, אז הפודקאסט שאני רוצה להביא היום, פותח בדיוק את העניין הזה.
די, אנשים הקליטו את השכנים שלהם?
לא, לא, לא בדיוק. זה מונולוג של בחורה בשם דיין וייפרט, היא כותבת ובמאית, שבמשך 15 שנה חיה בדירה שלה בניו יורק. ומול הדירה יש בניין אחר, והיה פשוט חלון, ממש מול הסלון שלה. והחלון כל השנים האלה היה מוגף, היו תריסים. ויום אחד התריסים נפתחו, והיא התחילה להביט במה שקורה שם.
נשמע כמו הסרט של היצ'קוק, יש סרט כזה, חלון נכון, אוקיי, בבקשה.
בואו נשמע.
There were new tenants, and it had always been a living room, and now it was suddenly a bedroom. And there were these two people in there, and they were naked. This young couple in their 20s. They were really lovey-dovey, and they were always naked. So you'd see things that you just, like, they were just shocking. I just had been there all of this time, and suddenly you could see people having sex really clearly, like amazingly clearly. I had no idea that you could see so well across such a distance. And it was really uncomfortable.
ולמרות שהיא הרגישה לא בנוח עם זה, היא ובעלה המשיכו להציץ על החלון הזה במשך חודשים
הרגישה לא בנוח, מורכים. אבל היא גם מדברת על זה וגם כן, מתארת את זה לגמרי ומתעסקת בזה.
כן, זה הפך להיות ממש כמו סרט קולנוע בחיים שלהם, כי הם כל פעם הגיעו הביתה והתחילו לצפות בזה, וגם זה היה מין סמל לחיים שאין להם. כן, בדיוק היה להם ילד חדש והחיים שלהם לא היו כל כך סוערים.
זאת אומרת שההצצה הזו הרבה פעמים נותנת לנו, זה בעצם חלון גם מטאפורי לחיים שאנחנו רוצים שיהיו לנו.
לגמרי, אבל טוויסט פה בסיפור שמשהו משתנה. שיום אחד היא מביטה אל החלון כדי לראות שוב מה קורה עם הזוג האהוב עליה.
טריס חדש.
והיא רואה שהם נראים אחרת לגמרי. ומפה יש שלל טוויסטים והפתעות, וזה משתלט לה לחלוטין על החיים. אני לא רוצה להגיד...
רגע, זה פודקאסט שמה שמוקלט...
אז ככה, קוראים לפודקאסט זה Love and Radio. זה מונולוגים של אנשים. אנשים מספרים סיפורים. זה על הגבול של בין רדיו רגיל לבין אומנות. זאת אומרת, זה ממש יש פה עבודת עיצוב סאונד מוקפדת. זה נשמע כמו ממש יצירה. ושוב, אני לא רוצה להרוס
כן, אבל תן לנו ספוילר. אמרת שיש פה טוויסט מטורף בעלילה, או כמה טוויסטים, לא?
זה בדיוני או אמיתי?
אמיתי לחלוטין. היא מספרת, היא יושבת ומספרת את הסיפור שקרה.
כן, לגמרי זה קרה, כן, בבקשה.
לא, אז מה הטוויסט? נו, באמת, כן.
כן, ספר לנו, בחייתנו. רום, עד...
אני לא רוצה להרוס למאזין, אז אני אגיד ככה.
שהוא מת? זה רוח? זה היה רוח. זה הייתה רוח.
לא, אבל זה מתקרב.
הוא היה רוח, אבל... הוא אבא שלו בסטאר וורס. תשיגו את סטאר וורס!
זה לא בדיוק זה, אבל אני יכול להגיד...
רגע, את וויליאם טל אבל השגתם? כי אנחנו מיד נשמע, אתה מכיר את המוזיקה של וויליאם טל? כי דוקטור אבי סייג, לא, הוא חתך תפוח והיינו זקוקים לו מוזיקה, בדילי של שעה השגנו אותה, מיד נשמע אותה. כן, בבקשה, רומטי, רגע, מה הטוויסט? הם צפו בחלון של שכנים, ומה הם ראו יום אחד?
בוא נגיד שמעורב מוות.
די!
מעניין.
של אדם או חיה?
של אדם.
די. שמע, זה הזמן למוזיקה השמחה הבאה. הנה, הקשב.
ברור שאני
מכיר. כן, בטח שאתה מכיר. ודאי. כאן אתה צריך לרקוד, אולי לא תואמו איתך את זה מראש. טוב, זה היה מרתק. יש דברים דומים בישראל? פודקאסט דומה בישראל? של אישי מאוד שמתאר דברים מהחיים, כן. זה כמעט ריאליטי כזה.
האמת ש...
זה כמו טסטות בריאליטי.
כן. זה דומה מאוד, אבל אין פה את הערך, כמו שאמרתי, זה פודקאסט מאוד אומנותי, מאוד מעוצב, אין פה את הערך הסנסציוני. זה בין סוג של וידאו ארט ברדיו, במובן מסוים, אבל שוב, זה סיפורים מרתקים. בארץ אין לנו עוד משהו לגמרי דומה לזה, זה ז'אנר מאוד קיים ומפותח בארצות הברית. יש לנו אבל פה, בפודקאסטים שלנו, של כאן, תוכנית בשם הרגע שבו הבנתי שאני לא מבין כלום, שכמו שאתה אומר, נותנים מונולוגים של כל מיני אנשים, יש קובי מידן, יש רוני סומק, שמספרים על הרגע שבו הם הבינו שהם לא מבינים
והם
כלום.
והם לא מציצים לשכנים.
מה?
הם לא מציצים
זה לשכנים. זה לא היה, אבל אני אמליץ לך. לא.
אז איפה אפשר לשמוע אגב את הפודקאסט המקורי שהזכרת?
אז ככה, Love and Radio, כותבים את זה Love Plus Radio, אהבה ורדיו. אתם יכולים לגלגל ולמצוא באתר שלהם, אפשר גם לחפש באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, בין אם זה באפל, באפליקציה שכבר מותקנת לכם על הטלפון, על האייפון, או לאנדרואיד, יש את סטיצ'ר, יש את פודקאסט אדיקט. ואם אתם רוצים גם פודקאסטים בעברית, כמובן שתמיד אפשר להיכנס לאתר שלנו, lkan.org.il/podcast, ולעבור על רשימת הכותרים שלנו.
טוב, סקרנת, אנחנו מוכרחים לציין שגם לנו יש פודקאסט. בעצם כל תוכנית שלנו כאן, בשלושה שיודעים, היא גם פודקאסט, נכון? אתם הופכים את התוכניות הללו לפודקאסטים.
נכון, מה זה אנחנו הופכים? צוות ההפקה המוכשר שלך הופך את זה.
זאת אומרת, ענת רחל אור.
ענת רחל אור.
לכן יש לה הרבה שמות, כדי להסתיר את העובדה שמדובר באדם אחד שעושה את
זה. עורכת התוכנית, תוכנית הרדיו זאת ענת אורי, ועורכת הפודקאסט זאת רחל אורי.
גם, שזה אותך. זה כמו דו-פייס. אוקיי, יושבת פשוט בכיוון אחר, כי היא לא סימטרית.
צריך להסתכל עליה טוב, אני לא יודע.
בואו נעזוב את זה. אני רוצה להודות לכם על השיחה הזאת, תודה רבה לך מעומק הלב ורומטיק, עורך הפודקאסטים של כאן, זה היה מרתק, תודה רבה. אנחנו נשמע שיר ברשותכם, ואז נמשיך עם עוד עניינים שקשורים לימין ושמאל, והמוח שלנו. סיפור מרתק, אבל קודם כל שיר, בבקשה, אתה רוצה לבחור שיר, דוקטור אבי סייג?
אז אתם מוצאים משהו, אז זה כבר תיגמר התוכנית. לא,
סתם, לא, צריך לרדת על הצוות, הטכנאי יאיר ניומן יכול לבכות. תבחר שיר, איזה שיר שבא לך? אנחנו פתוחים לכל הצעה.
טוב, אתה התקלת אותי כאן.
אז רוק שיר, גלי אתרי, אתה נראה לי שבא לך את גלי אתרי.
גלי אתרי.
גלי אתרי.
אחרי החגים מתחדש הכל.
אחרי החגים. מה הכנת, רגע, מה החגים? אחרי החגים, זה גלי אתרי? זה אתה עשית החלאה, בין ימין ושמאל.
לא.
לא, יש. אוקיי, מה התכוונתם לשים? בואו ננגן את מה שהתכוונתם, זה בסדר גמור. הם באמת מחפשים, טוב. בסדר גמור. אז בואו נשמע ואז נעבור לעוד עניינים של ימין ושמאל. תודה רבה לך, רום עתיק, על הדברים האלה. אנחנו ממשיכים את הספשייל שלנו על ימין ושמאל עם דוקטור אבי סייג. דיברנו על ההפרדה שיש לנו במוח בין ימין ושמאל ועל הקשר בין ימניות או שמאליות. בין ההמיספרות השונות, נכון? כך קוראים לה חלקים המוח.
תיקנו מיסקונספציה שזה לא שהשמאלי רגשי והימני שכלי או משהו כזה. אבל כן יש הפרדה כמו גם דומיננטיות של יד, וגם כן בצורה מעניינת עיבוד השפה תופס דווקא המיספרה אחת ברובו.
אגב, איך החלקים האלה במוח המחוברים? המוח ממש מחולק לשני חלקים.
כן, מחולק לשני חצאי כדור, ובמרכזם יש רשת מסועפת של סיבי תקשורת שנקראת קורפוס קולוסום, או בעברית כפיס המוח.
זאת אומרת, יש כמו מין כבל כזה שמחבר בין החלקים.
כן, כבל תקשורת, ובאמת עובר שם המידע. איך יודעים את זה? ניסים מאוד מעניינים. אנשים שחולים באפילפסיה קשה, מהי אפילפסיה? אני אגיד, אפילפסיה, אנשים אולי מכירים, נגיד שקופצת לך עין, אתה מכיר את זה לפעמים?
כן, ודאי.
טיק, 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 טיק.
נכון.
אז פתאום זה העצב שמתחיל, שמתקלקל, שמתחיל לראות כל הזמן ולפעול כל הזמן, למרות שהוא לא צריך לפעול. עכשיו, אם זה קורה בעין, העין קופצת, אבל אם זה יקרה לך באמצע המוח, הוא יתחיל להפעיל, נגיד, את מרכז השרירים, ואתה כולך תפעל למרות שאתה לא צריך לפעול, כן?
זאת אומרת שכפי שהעין קופצת, זו תופעה שעשויה לקרות לנו במוח?
בתוך המוח שאתה עצב התחיל לפעול סתם.
ואז כל הגוף משתגע.
שסביבו משתגע, כן.
כל השרירים.
כן, כן, פועלים.
וואו, אז זו אפילפסיה.
אפילפסיה, אז אי אפשר לדעת איזה את העצב התקלקל, אז הוא יכול להתקלקל, מסתבר גם כן בקורפוס קולוסום הזה, ואם קלו כל הקיצים ושום דבר לא עוצר, אז פשוט עושים ניתוח מוח מאוד קשה, וחותכים את האזור שבו נמצא התא הסורר הזה, כדי למנוע את האפילפסיה.
מה זה אומר?
פותחים את הגולגולת וחותכים את המוח.
רגע, אבל מפרידים בין החלקים של המוח?
אז זהו, אז אם זה בקורפוס קולוסום, היו ניתוחים, אני לא יודע אם עושים את זה היום, במקרה מעטים האנשים שהיה להם שם מרכז אפילפטי, והיו חותכים את הקורפוס קולוסום ומפרידים את המוח, עשו את הדבר המטורף הזה.
לשני חלקים, פתאום המוח הוא באמת נפרד, מחולק לשני חלקים. ומה המשמעות? מה קרה לו?
אנשים תפקדו רגיל, והכל היה בסדר, אבל אגב ככה עלה המידע שבאמת מרכז הדיבור נמצא בצד אחד. עשו עליה, לא רק גם באמצעות שבוצים, כמו שאמרתי קודם, אבל עשו להם מחקרים מאוד מעניינים. אז כאמור, החצי השמאלי של המוח שולט על צד ימין, והחלק הימני על צד שמאל, ועשו לאנשים את הניסוי הבא, הסתירו להם, חילקו להם את שדה הראייה באמצעות מחיצה, שהם יכלו רק עם, לראות רק, או את שדה הראייה הימני או שמאלי.
זאת אומרת, כל העין רואה משהו אחר,
כן,
בעצם.
כן, זה טיפה יותר מסובך מזה, כי גם כל העין בעצמה מחולקת, לא רוצה להיכנס לזה, שדה ראייה הימני והשמאלי. ואז זה מאוד מעניין. אם מראים להם בצד ימין ריבוע, ושואלים אותם מה זה, הם אומרים ריבוע. מדוע? כי המידע שמצד ימין מגיע לצד שמאל של המוח, ושם גם נמצא מרכז הדיבור, ואז הם אומרים, זה ריבוע.
Okay.
אם מראים להם ריבוע בצד שמאל, הם אומרים להם, אתה מזהה את זה? אומרים, בטח אני מזהה את זה, מה זה? זה נו, נו, והם לא
כי הם לא יכולים להגיד
כן,
את זה, וואו.
כי רואה את זה צד ימין של המוח, אבל הוא לא יכול להעביר לצד שמאל את המידע, מסתבר שממש עובר מידע. וואו. אבל איך יודעים שהם באמת יודעים מה זה? עשו להם כמו משחק של תינוקות כזה, שאתה מכניס ריבוע לצורה של ריבוע, עיגול לריבוע.
אז הם הבינו מה הצורה.
שאומרים להם, תכניס את זה וואו. למקום המתאים, אז זאת אומרת, את היד, הוא יכול להנחות את יד שמאל שלו, אז הוא מכניס אותו למקום המתאים, אבל להגיד מה זה מילולית, הוא לא מצליח.
מדהים.
מדהים, כן.
אז קם פגני משאר בחיים של האנשים האלה, לא? זה אגב פתר? זה קם פותר?
פותר את בעיית האפילפסיה, כן. אני לא יודע אם חוזרים הניסויים, כי באמת זה עשה להם כל מיני בעיות שכאלה, אני לא יודע אם עושים בימינו, זה... לא שמעתי על זה.
אבל עדיין זה מדהים שבאמת מידע עובר ממש כמו בכבלים חשמליים.
ממש כמו במחשבים, זאת אומרת, המוח איכשהו מעביר את המידע, זה ריבוע, לצד ימין תגיד זה ריבוע. מטורף.
שמע, אנחנו בסופו של דבר מכונות.
מכונה לכל דבר, עם מידע שעובר.
מדהים, ולא רק אנחנו מכונות, אלא ודאי המבאס הלאומי אליה גרינפלד, שהוא מכונה של בסה וייאוש, הוא בא מדי שבוע אלינו לתוכנית כדי לבאס אותנו, והיום אנחנו מתבאסים על חופש. כן, כך הוא נושם בכבדות. הכל מתוך ייאוש. זו לא הפרעת נשימה.
לא.
למה?
אין סיבה להיות שמחים. אני לא מבין מה הטעם בכל זה.
אוקיי, אבל אתה... חופש הוא לא סיבה להיות שמח?
אז זהו, שבישראל אין הרבה חופש.
אין חופש.
אין הרבה חופש. זאת אומרת, לא ביחס למדינות אחרות. אתה יודע מה המדינה שיש בה הכי הרבה חופש שניתן על ידי המדינה?
לא, מעניין.
קווייט, עם 30 ימים בשנה. ובריטניה במקום השני 28 ימים. בריטניה מעניינת, היא רק נותנת, אלה ימים רשמיים של המדינה, היא רק נותנת לך כעובד 28 ימים, תבחר מתי אתה רוצה.
כמה בישראל יש ימי חופש? מעניין.
יש 12 ימי חופש
בתשלום. די, 12 ימים בישראל, זה הכל?
אבל בתשלום, אגב, בסוריה יש 24. עכשיו, נוסף על זה, יש לך את הימים, נוסף על החופש, יש לך את החגים. ראש השנה וזה, אז בשכלול ביחד עם החגים, יש בישראל 21 ימי חופש.
אז בסדר.
אבל במקום הראשון קווית עם...
זאת אומרת, אני מעדיף להיות עם 21 ימי בישראל מאשר בסוריה.
חשק לעבור בסוריה, כן.
כן,
לא. כן, תגיד מה שתגיד על סוריה, יש להם 37 ימי חופש ביחד עם החגים.
מה שעושה חשק, ממש.
כאילו, אתה צריך להעריך, אתה יודע, יש עיתונות, יש חסונות, הכל משוכלל ב... אז היום ה-15 באוגוסט, שהוא יום היסטורית שבו בעצם, יפה, אתה מסתכל, זה נכון.
כן, אנחנו מאמתים את המידע.
אנחנו שום דבר פה לא מומצא. כל רגע שאנחנו נותן לך פיסת נתון, אתה בעצם בוחן אותה. אז היום ב-1936 היה החופש בתשלום הראשון שניתן על ידי המדינה.
זאת אומרת, מישהו הבין שצריך לשלם גם על יום חופש.
כן, עד אז, בזמן המהפכה התעשייתית, העובדים עבדו, ואז הם מתו. וזהו, ואף אחד לא חושב שבין לבין הם צריכים...
אנחנו קצת חוזרים לזה, אבל היום לא.
זהו, זה בדיוק מקום הפינה. אבל היה, אז ב-1936 היה ראש ממשלה יהודי סוציאליסטי.
לאו בלום, לא?
נכון, נכון. והוא היה הראשון שאמר חברים... בואו ניתן להם, וזה בעצם עד היום חופש הוא חלק מהאתוס בצרפת. זאת אומרת, יש להם שבועיים שהם לא עובדים בהם במהלך אוגוסט. זה לא קורה פה.
אגב... עדיין זמנים טובים, עוד פעם אני חוזר. באמת, זמנים טובים בימים,
עדיין. אתה לא מבואס, דוקטור אבי סייג.
לא, הנה, פעם היית עובד עד צאת הנשמה.
והיום...
כן, אבל פעם אותם עובדים בשנות ה-30 נלחמו על זה שיהיה לך 8 שעות עבודה, ובזה זה הסתיים. היום ברור שכשאני חוזר הביתה, יכולים לשלוח לי אס-אמס ומייל והודעה, ואני צריך להיות...
כן, אני חושב שהעבודה, כן, נפח העבודה, היקף, הציפיות מעובדים, אלה דברים שהשתנו.
נכון. אתה יודע שבכל שעה נתונה יש באוויר, כמה אנשים יש באוויר עכשיו ברגע זה?
באוויר
בתוך מטוסים. התחכמות במטוסים. אני בחנתי את הנתון הזה, אספתי. 14,000 אנשים בכל שעה, פחות או יותר, באוויר.
לא הרבה כל כך.
בכל העולם?
בכל העולם כולם.
לא הרבה, ציפיתי לי יותר.
מעוניית הענוגות אחת.
יכול להיות שזה גם לא נכון, אני... אתה יודע, איפה בדקתי כבר, זה מה שהרמתי טלפונים. אתם יודעים מה מספר האנשים הגדול ביותר שטסו אי פעם במטוס? במטוס אחד, מספר האנשים המרבי.
700?
מי מחזיקה את השיא? בואו נתחיל מהקהל, איזה מדינה מחזיקה את השיא? רמז, אתם משלמים במע"מ.
ישראל.
נכון, יפה.
מבצע משה?
נכון, מבצע שלמה.
די.
מבצע שלמה.
כמה אנשים היו?
מטוס אל על היו 1,200 אנשים.
וואו, אבל זה היה מרגש, זה מדהים. זה מרגש מדהים. שם לא אכפת לי שהתחסו, העיקר, שמע, זו עלייה, זה כיף. אנחנו ציונים. מאיפה אתה בא? אתה מכל מקום עדיף להיות פה עלייה.
בכל מקום עדיף בישראל, מאשר כל מקום.
תשיגו לי את עמוד האש. בבקשה.
זהו.
אז באת לבאס ויצאת בדיכאון.
ומחקר, זה מחקר די מוכר, שנעשה באוניברסיטת קורנל שבניו יורק, בעצם הגיע למסקנה שעדיף לך לצאת לחופש מאשר לרכוש דברים חומריים.
כן, נכון, יש הרבה מחקרים שמדברים על זה שעדיף לחוות חוויות כמובן, מאשר לרכוש פריטים יקרים, מכונית.
נכון, כי אם אתה קונה שעון זה מאוד נחמד, אבל אחרי כמה ימים חודשים אתה מתרגל אליו, אתה לא יכול להתרגל למשהו שאיננו, אתה עשת ארצות הברית, אתה תמיד תוכל לפשפש במוח להיזכר בדבר הזה.
אז אתה ממליץ לי לא לרכוש שעון, אלא לצאת לחופשה.
נכון.
טוב, אנחנו כמובן לא נקבל את ההצעה שלך. תודה רבה לך, אליה גרינפלד, המבאס הלאומי על הפינה המדכאת הזאת. תודה רבה. ואנחנו בעצם כשתי דקות לפני סיום, אנחנו רוצים לסכם ולהודות לכל מי שעמל על השידור הזה. עסקנו גם בימין וגם בשמאל. הבנו שכן יש הבדל בין אנשים ימניים ושמאליים בכל מה שקשור למוח שלהם.
כן.
והמוח שלנו מכונה הרבה יותר מורכבת ממה שנדמה לנו. אנחנו מנסים לחשוב על מוח כמשהו דיכוטומי עם מקומות מאוד ברורים שמטפלים בשלל עניינים, אבל זה לא ממש כך.
לא, כן, זה לא ממש כך.
ובזכותך גם גילינו שיש מולקולות ימניות ושמאליות שהן שונות לגמרי. אנחנו יכולים אפילו להריח אותם אחרי את המולקולות האלה.
כן, אם תוכל, טוב, רציתי להגיד סטייק, אבל זה דוגל בצמחון, אז בננה, וכל המולקולות של היודמות מראי, היא לטעם אחר, ואפילו אתה אולי לא תצליח לעכל אותה, סביר להניח.
מולקולה במראה, אם אני אצליח לאכול, היא תהיה בטעם אחר.
טעם אחר, ולא תצליח לעכל אותה, כן.
לא נצליח לעכל אותה גם?
כן, כי כל האנזימים שלך בנויים למולקולות מצוג אחד.
אבל אם אני אהיה עם האנזימים של המראה...
אז רק דודו שבמראה יכול לאכול בננה שבמראה.
אז שכל אחד יאכל את מה שיש בצד שלו, יפסיקו לאכול את הראש. טוב, בואו נודה מעומק הלב לדוקטור אבי סייג ממכון דוויצון, נוירוביולוג וכימאי. תודה רבה על השעתיים המרתקות האלה. תודה רבה לאליה גרינפלד, אליה גרינפלד שהיה איתנו בדקות האחרונות, תודה רבה. בואו נספר מי עמל על המשדר, עורכת המשדר והמפיקה ינת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי יאיר ניומן. תודה רבה למאפרת דניאל בן יאיר. אני כבר התרגלתי למוזיקה כאילו זה האות שלנו כבר, אני כבר לא שמתי לב שזה לא האות. תודה רבה ליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה. אבי, לסיום, מה החלום שלך? עשינו לך חיים שכאלה, יש לך 10 שניות לאלתר חלום.
בריאות טובה, אני לא יודע מה.
זהו, כאן יש רולר ורואים את גולדה לוחצת ידיים לכל מיני נודניקים שמציקים לה. תודה רבה לך דוקטור אבי סייג.